עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית. One, two. כן, בוקר טוב. מה קורה?
בוקר אור. בסדר. מתעוררים לאט לאט.
כן, לא פשוט, לא פשוט. כל הקטע הזה שאתה מתעורר כל בוקר מחדש, למה הקונספט הזה של הבטריה בשינה? אי אפשר שכאילו זה יהיה התנה לכל החיים ואז אתה רץ ב-20 שנה? מה הקטע?
זה גם סיזיפי לקום כל בוקר מחדש, זה כמו מה, ממש כמו סיזיפוס. קם, מעלה את האבן לראש הגבעה, טרח מגלגלת, מתגלגלת למטה. כל בוקר.
בין מה אני אומר?
כן.
כן, מה קורה? יש יום, יש זה, מה הולך? מה נסגר? יש תוכנית? יש תוכנית או אין תוכנית?
אין, אנחנו מחליפים. צריך להביא עכשיו שעתיים.
זרי ושלזינגר לא הגיעו?
לא הגיעו.
הבנתי אותך.
אמרו שהם לא מוכנים שדר כשאתה בסביבה.
הבנתי אותך. טוב, בוא נתחיל. אני מציע שנתחיל, כי אתה יודע איך אומרים, גם ככה לא פשוט, גם ככה זה, יש שעתיים להעביר. איזה יום הם רביעי? אוי אוי אוי, יום רביעי, עושתי גרת המייסה, באמת, מחר חמישי, למי שלא הבין את הרמז. ואחריו שישי, ואז שבת קודש. בוא נשיר איזה שיר שבת, איזה שיר של שבת אתה רוצה לשיר?
שיר שבת. בוא שיר של שלומי שבת.
שיר של שלומי שבת, איזה שיר של שלומי שבת?
קיצור, לא הכנת כלום, זה מה שאני מבין מהקשקשת הנוכחית.
לא, הכנתי. טוב, בוא נתחיל.
7-2 עשית, ממש, אתה סי אתמול.
7-2, בוא ניכנס. 7-2, אוקיי. האח הגדול 17 וחצי.
ראית את הרעיון? לא ראית, אתה שידרת. היה רעיון מיוחד אתמול עם עמית סגל, עם ה...
לא ראיתי, איך היה?
תקשיב, אני חושב שזה הפרק הראשון של התוכנית הזאת, נכון?
אין לי מושג.
זה... עונה שנייה, אומר לי יוב, של... אז אני חיכיתי עד עמית סגל כדי לראות. תקשיב, אז קודם כל עמית יצא חמוד אש, כאילו. גם רואים כמה הוא פגיע וכמה הוא... מסתיר את עמית סגל האמיתי לטובת הדמות הטלוויזיונית שלו, אבל מבחינתי השואלים, כאילו כל החבר'ה הצעירים שם על הספקטרום, קסם, פשוט קסם, מקסים ברמות.
יפה, עשה 15-2, חדשות 12, 13-3, ממשיכים בנתונים נמוכים, יפה.
כן, מעניין שאתה לא רואה את זה שחדשות 13, שהם בדרך כלל על החמש, עשו 7-9 יותר באחוז נקודה 7 יותר מחדשות 14, שבדרך כלל זה הפוך, אבל את זה אתם, את זה לא תשמעו ממנו מינון מגל, רק את הדברים הטובים. זה כמו כשסוגרים איזה חקירה נגד נתניהו, הוא חוגג, אבל כשמגישים כתב אישום הוא טוען שכולם מושחתים.
בוא נראה אותם בלי האח הגדול, כמו שאומרים.
בסדר, כל אחד והאח הגדול שלו.
כמו בא אצל הילדים, בוא נראה אותך בלי האח הגדול.
בלי הורים.
בדיוק, אתה מבין?
כן.
זה מה שאני אומר.
היית מביא אחים כשהיו מכות, היית אחים שלך היו באים לעזוך?
יכול להיות, לא זוכר כבר. חדשות 11-2-7.
נו בסדר.
מה היינו עושים בלי התאגיד? עוד מעט באמת אין תאגיד. כלומר, אין צופים. אין צופים. מה קורה? הצופים הולכים לעולמם של התאגיד. כל בתי האבות, אתה יודע, דרכם של בתי האבות, שאתה יודע, מתחדשים. אבל החדשים הם כאילו כבר לא צופי התאגיד. כן, טוב, בסדר.
אני רק חייב פה...
אם אתה חייב. ממש חייב, אז בסדר.
התאגיד הוא פלטפורמה טלוויזיה מצוינת, ששולטת אגב בצפיות דיגיטל. אנחנו, אתה ואני פה, העולם הישן, שאיך אמרת אתמול באיזה כנס שהיינו ביחד? את הדיגיטל אי אפשר לרמות, את הרייטינג כן. כמו שניסינו, ראינו שניסית לעשות, כשתפסו אותך מקיים קשר עם כל מיני חברים בוועדת המדרוג.
מקיים קשר אסור.
והתאגיד יש לו שליטה, מיליוני צפיות, בהרבה מאוד תוכניות נהדרות, מקופה ראשית, דרך אין ספור.
רק בחדשות זה לא עובד.
ובדיוק בשביל זה, ואני אומר את זה כמובן בידיים נקיות, כן לא עובד שם, צריך צריך שידור ציבורי.
בחדשות זה לא עובד.
יש להם ים של חשיפות.
בן, למה להתווכח? בחדשות זה לא עובד. זה לא עובד.
ואגב, גם מוסיפים לי שהוא הערוץ הראשון מישראל שהגיע למיליון עוקבים ביוטיוב. אז זה כן עובד, זה לא בסדר שהחלוקים, לא נורא.
זה לא סותר את מה שאני אומר.
זה כן סותר.
בחדשות, בשידורי האקטואליה, זה לא עובד, לא צופים בזה.
אני יודע שאתה מנסה עכשיו להכשיר את הקרקע לעוד תעלול מושחת של החברים שלך בשלטון, מכיוון שהם לא בא להם טוב, אני לא יודע מי בדיוק שם, מיכאל שמש המצוין או מישהו אחר, אז בואו נסגור את החדשות, כי הם לא תמיד סוגדים לנתניהו. יש להם מחלקת חדשות מצוינת. אבל אני אמרתי לך כבר, כנראה מסתמן שנשאר פה חלוקים.
לא, מצוינת זה בעיני המתבודן. אתה יכול לחשוב שמצוינת. זה
הכל בעיניי.
אני יכול לחשוב שהיא שמאלנית, עוד ערוץ שמאלני, כמו תבלה 12 ותבלה ותרעלה 13, שזה בסדר, אתם חייבים עוד ערוץ שמאלני, ואם נוגעים לכם בציפור הנפש, זה פגיעה בדמוקרטיה, כן? אבל אני יכול לחשוב, כן, שזה לא הכרחי שיהיה עוד ערוץ כזה, בייחוד כשלא צופים בו. ואני לא צריך לממן כל מיני כתבים שכל האג'נדה שלהם, כמו, איך קוראים לו, הוא מהכלכלה שם, איך קוראים לו, שאול
אמסטרדמסקי, המצוין.
מצוין, הוא כל כך מצוין.
מעולה, איש מקצוע, חבל הזמן.
הוא קורא לשר הביטחון, בובת הביטחון, תגיד לי, זה תאגיד שידור ציבורי? מי הוא אמסטרדמסקי? מה הוא? הוא מבין בביטחון, גם הוא מבין בביטחון. גם הוא, מה הוא היה בצבא, שאול אמסטרדמסקי? יואב, אתה יכול להסתכל שנייה שאול אמסטרדמסקי בוויקיפדיה, אין לי כוח להזיז את האצבעות הבוקר. זה גדול עליי להזיז את האצבעות. אני, אתה רואה, אני ככה, אני לא מזיז אותם, אני עם הידיים ככה, לא מזיז את האצבעות.
חבל שאתה מזיז את הלשון.
בדיוק, את הלשון אני לא מפסיק להזיז.
אני יודע.
זה הכל.
וגם,
כן.
לא רק לדבר, אלא גם ללקק. סליחה על ה... לא שום דבר שאתם חושבים, הכוונה היא להתחנף לשלטון. כל הנאום שהוא אמר עכשיו, זה הנאום השמאלנים, כאילו נתניהו באמת איש ימין. תגיד, איילה חסון שמאלנית, היא חצי מהזמן היא מנחה שם את החדשות. היא שמאלנית? אגב, היא גם לא ימנית, היא לא שמאלנית, היא פשוט לוחכת פינחה בדיוק כמוך לנתניהו.
קודם כל הורידו את איילה חסון מתוכנית יומית לתוכנית של איזה פעמיים שלוש בשבוע.
והוסיפו לה את שבת.
כן, אבל לפעמיים שלוש בשבוע.
נו, שלוש פעמים בשבוע?
זה דבר ראשון.
אתה יודע מה זה שלוש פעמים בשבוע מתוך ליינאפ?
דבר שאני יודע מה זה שלוש פעמים בשבוע, אני עושה חמש פעמים בשבוע פטריוטים, אוקיי?
פטריוטים אתה עושה חמש?
כן, אני עושה חמש.
שאתה ירדת לארבע.
לא, עושה חמש.
יפה. ואתה כמובן מבין בהכל.
לא בהכל, אבל בטלוויזיה אני טיפה מבין. וטיפה, לא הרבה, אבל טיפה.
וברדיו?
ברדיו לא. טיפונת, טיפונת.
עוד לא התחלת.
עוד לא, זה בדיוק. ומה שאני רוצה להגיד, אדוני, אל תחייבו אותנו לשלם על מוצר שא' הוא לא טוב בעינינו, ב' אין לו צופים. הוא לא טוב, המוצר לא טוב, אין צרכנים, אין לקוחות, אין לקוחות.
ערוץ הראשון שעבר מיליון צופים בדיגיטל אחד.
אין
שתיים, גם את האקטואליה רואים הרבה מאוד בדיגיטל. שלוש, את משרד המורשת תמשיכו לממן עם המיליארדים, שלא מדובר על עשרות מיליארדים, ומשרד המורשת אני אומר כמטאפורה, וגם את המיליון, מיליארד פסיק שישה שאושרו אתמול בתוספת למימון עזה, רווחתם של... את זה, את כל זה אני מרשה לכם להמשיך לממן, אבל התאגיד לא בא לי נכון. טוב בעיניים, למרות שיש בכל מדינה דמוקרטית, יש שידור ציבורי שלא בסדר. תלוי ברייטינג, זה האירוע של שידור ציבורי, למה הוא קיים? כי אתה רוצה מקום אחד שלא מתחנף למפרסם. כן. ויש לך את זה.
אנחנו לא רוצים
שהוא יהיה תלוי... אני אומר לך בכנות, לדעתי מיצינו את הדיון.
אני לא חושב שהוא צריך להיות תלוי ברייטינג, אבל אני חושב שצריך להיות לו רייטינג.
ולכן יש לו, ובעיקר בדיגיטל.
בדיגיטל.
שזה אגב, אני מעדכן אותך, אל תיקח את זה אישית.
הדיגיטל זה לא חדשות.
אבל העולם... העולם,
הדיגיטל כן, זה לא חדשות.
כנס לדיגיטל שלהם ותראה כמה צופים שם בחדשות.
לא, בסדר, אתה יודע מה? תיכנס.
לא, סליחה, זה...
נו, נראה אותך
למי שיש טענות שיכנסו.
בבקשה. טוב, תשמע, בואו נראה את הרעילה אחרת 12. היה אתמול אירוע של טלי גוטליב במשחק המחור של הפרופסור מיכליס, השופט מיכליס בבית המשפט, שהיה ברור מלכתחילה מה הוא יפסוק, כי אנחנו יודעים שהוא קפלניסט, אז... אז לא הופתענו, כמו שאומרים, אמרתי לך את זה גם אתמול, שזה מה שיהיה, לא הופתענו, אבל לא התאכזבנו, כי לא ציפינו. מצד שני, נתנה שם כרגלה הופעה חברת הכנסת טלי גוטליב, שאני חייב לציין, אני לא מתרגש ולא מתרשם ולא מתלהב מסגנונה, למרות שלי בא במקום הנכון, אני אוהב אותה, אני חושב שהיא חכמה, אני חושב שהיא מדליקה, אני חושב, בייחוד לי בא במקום הנכון, אבל הסגנון אני לא אוהב, לא אוהב את הסגנון, כל הצעקות, כל עבודת היחיד, שהיא לא עובדת בצוות, שהפרובוקציות האלה, כל היום צועקת, 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 בוא, רוב שאתה צועק לא שומעים אותך. בסדר, יש אנשים שאוהבים את זה, כי נמאס להם מכל המערכות האלה, אני יכול להבין את זה, נמאס להם מהשופט מיכליס, רוצים להפוך עליו את כל השולחנות שבעולם, וכאלה. אני לא שם, אוקיי? מצד, ובטח לא לקרוא למאבטח, בבא, או יודנרט, מה גם שיודנרט זה דבר מורכב, לא הייתי נכנס לסיפור הזה בכלל, רוב היודנרט נרצחו בשואה, הם היו בתפקיד, איך אומרים, מישהו היה צריך לעשות את האירוע הזה, זה היה שם אירוע לא פשוט, חלק היו יודנרט טובים, חלק היו יודנרט רעים, אין מה להיכנס לאירוע, אין מה להיכנס לסיפור הזה. Anyway, כן, מי הקטינו כרגלם לעשות? תרעלה 12, שעשו חבצלת על המאבטח. כלומר, הם התחילו, הם אשכרה עשו דיווח, תקשיבו טוב, שתי דקות שלמות במעדורת רעל שלהם, על המאבטח. לא, הוא לומד רפואה, והוא עושה מילואים, ושלחו צוות לאימא שלו, שאימא של המאבטח. מה אתם מבלבלים את המוח? מה אתם מבלבלים את המוח? ואם הוא לא עושה מילואים, ואם הוא לא לומד רפואה, זה בסדר לקלל אותו? מה אתם מקשקשים? מה אתם מנפחים את הסיפור? והנה המאבטח, טוב שלא שלחתם להחריב שמטייל בדרום אמריקה, בשלחת גם לצלם אותו. תשמיע לי את הפרסה הזאת בבקשה, של ערוץ 12, של אופר חדד, שמדבר, שלחו צוות לבית של אופר חדד, ירד מהבית לדווח, וחברת הכנסת גוטלי, בואי תשמעי, מי זה הבחור? בואי תראי, כן, תשימי לי, תשימי, תשימי, תשימי.
אז לידיעתה של גוטלי, זה האיש שאותו השוותה היום ליודנרט, הוא אחמש בהנהלת בתי המשפט, הוא לוחם, הוא סמך ממפי במילואים, שנלחם מאות ימים מתחילת המלחמה, סטודנט לרפואה, שנה שלישית, ומי שסיכן את המשך לימודיו, ובלבד שיוכל להגן על המדינה שלו. פרט קטן נוסף לידיעת גוטליב, את ההתחה הבזויה הזו, התחת בנכד לניצולת שואה. משפחתו של המאבטח היום שוחחה איתי, הם נדמו מהדברים, ולא פחות מכך נדמו מהעובדה שגם נכון לרגע זה, ראש הממשלה ממשיך להעניק חסינות לאותה טלי גוטליב, ואפילו לא מוצא לנכון לגנות את הדברים המבחילים ששמענו לפני רגע. בוא נשמע דברים שאומרת לנו אמו.
הוא כל השנה כמעט במילואים, במצטבר נראה לי כבר היה למעלה מ-400 יום, הבן הזה שקרא לו יודנרט, הוא לומד רפואה, והוא יכול היה להשתחרר, הוא לא הסכים.
טוב, הבנו, זה ממשיך וממשיך וממשיך, זה בסדר, את יכולה לראות. תגידו לי, חבורת מגוחכים, מכונת רעל, תעמולה, הנדסת תודעה, אנחנו צריכים שתי דקות שתבלבלו לנו את המוח, מי זה האחמש? לא הבנתי, ואם הוא לא עשה מילואים, ואם הוא לא למד רפואה, זה בסדר לקרוא לו יודנרט? או לקרוא לו בהמה? מה אתם מבלבלים את המוח לנפח? הנה הסתה עוד, הליכוד, והנה כל הליכוד, והם פוגעים בלוחמים, וראש הממשלה, וזה, נמאסתם, נמאסתם, נמאסתם! בוקר טוב.
בוקר טוב. תשמע, קרה פה קטע מגניב.
מה קרה?
בלי תאום. גם אני הכנתי אינסרט בדיוק מזה, כי אני חושב שחדשות 12 עשו את המינימום המקצועי, ואפילו יותר ממנו, כשהביאו את הסיפור של מי ספג את הקללות מהבהמה. אני מזכיר שהבהמה, טלי גוטליב,
לא,
בכל הסקרים...
מי ספג את הקללות מהבהמה?
נכון. אבל אתה יודע מה, היופי הוא שכשאתה מעלה את זה, אתה נשותק, כשאני מתחיל לדבר, אתה מתחיל להפריע. אי אפשר להכחיש שזה יפה. מכיוון שטלי גוטליב היא בהמה, אני רוצה פשוט לציין שהיא במקום השני בסקרי הפריימריז, היא הולכת לנצח את הפריימריז בליכוד, שזה בדיוק מראה לכם עם מי יש לנו עסק, אבל אנחנו עוד נחזור לזה. אני משמיע שוב את האינסרט, הפעם רוב האינסרט זה אימא של המאבטח, מדברת בערוץ 12, כי חשוב שתשמעו, אגב היא גם אומרת שנתניהו מכיר טוב את המשפחה, האיש עוד לא פצע את פיו, המנהיג, כן, המנהיג, עוד לא פצע את פיו ואמר, לא משתמשים במילה יודנרט למאבטח שהוא גם קצין, שהוא ישראלי, שהוא גם נכד לניצולי שואה, וגם אם הוא לא היה כל זה, לא אומרים את זה, בטח לא בבית המשפט. הבהמה הזו היא שלך נתניהו. אז תשמעי לי את טלי יודנרט, קראתי לזה.
אני
יש מה דברים שאומרת לנו אמו.
הוא כל השנה כמעט במילואים, במצטבר נראה לי כבר היה למעלה מ-400 יום, הבן הזה שקרא לו יודנרט, הוא לומד רפואה, והוא יכול היה להשתחרר, הוא לא הסכים, אני התחלנתי בפניו, אמרתי לו, תפסיק, אתה הורס לעצמך את השנה הזו. הוא אמר לי, אמא, אני לא יכול. אז אמרו לו להוציא אותה. ואני גם הבנתי שאחר כך הם דיברו איתה, והם היו בטוחים שהיא תרגע ותתנצל, אבל היא החזיקה בדעתה, היא המשיכה. ואני חושבת שהעם הזה מגיע לו יותר טוב. אני באמת חושבת שהמנהיגות צריכה לתפוס את עצמה. יש לי 4 ילדים בחתן, 4 בנים בחתן, שבכל רגע נתון יש לי מישהו בצבא, במילואים. אמא שלי אמרה כל הזמן שהיא באה למדינת היהודים והיא הייתה כל כך גאה בהם. ואני פשוט חושבת שחבל על, חבל על השיח הזה. איך אפשר להגיד כזה דבר? ואני באמת מצפה שאנשים יגנו את זה, במיוחד ביבי, שהוא ראש הממשלה וראש הליכוד, הוא מכיר אותנו גם אישית, ואתה יודע את זה, מבית הכנסת, הוא היה מתפלל אצלנו. איך יכול להיות שנותנים לאנשים לדבר ככה? איזה סגנון?
אז קודם כל אני מודה לך שהעלית גם אתה את זה, ושעזרת לי עם האינסרט שלך, למרות שהם לא היו בדיוק אותו אינסרט. שתיים, תשכחי מזה, חני. אני אגיד לך למה הוא לא יגיד מילה, האדם הזה שמתיימר להיות המנהיג. הוא לא יגיד מילה, כי כנראה טלי גוטליב אמרה לו שהיא לא אמרה את זה, כמו שדרי אמר לו שהוא לא אמר את זה, כמו שיונתן אוריך לא אמר לו את הנושא של קטר. ואני רוצה להגיד לך, מר מגל, אתה הרבה יותר גרוע מטלי גוטליב. אתה יודע למה? כי טלי גוטליב, אתה יודע, אתה רואה בהמה ברחוב, אתה עובר לצד השני, אתה עשית עכשיו דבר של, לפחות לטעמי, כן, עוד פעם, אמרת כל אחד והדעה שלו, וזה, זה, כל מה שאני אומר זה רק אני אחראי על זה. אתה עשית דבר יותר גרוע מטלי גוטליב, כי אתה קראת לשופט קפלניסט. עכשיו, מה זה, אתה יודע, אני מזכיר לכם, אתם שומעים את זה הרבה ממני. כשהיועץ המשפטי לממשלה מחליט לסגור, לא, אפילו לא לפתוח תיק הצוללות בנושא נתניהו, מחיאות כפיים סוערות, זה הקמפיין שלהם כבר 4 שנים. כשהיועץ מחליט להגיש 3 סעיפי אישום חמורים נגד נתניהו, אז הוא קפלניסט והוא בוגד והוא קשר קשר להפיל ראש ממשלה מכהן, והוא רצה תשומת לב עם בן כספית ומרביב דרוקר ומאמנון אברמוביץ', ומשמידים את כל המערכת המשפטית בישראל בגלל זה. משמידים. הרי כל ה... אתם יודעים שכל ההפיכה המשטרית היא בגלל זה, כי מאיפה אני יודע? כי עד זה הוא הגן על זה 17 שנה. אותו דבר. כששופט מזרחי חושב שצריך, זה אפילו לא לשחרר, הכוונה היא לאפשר לאוריך לדבר עם נתניהו, הסבבה, אבל כששופט אחר הופך את זה, אז הוא קפלניסט. ככה מפרקים מדינה. ומה שאתם עושים, זה מפרקים מדינה. ואני רק אזכיר שאתמול בדיון, בית המשפט אמר שזה מאוד תמוע, איך כאילו, עדות נתניהו שהוא לא ידע על זה שאוריך עבד עם קטר. ואמר אתמול השופט, אבל אתה אומר שהקטע שעובד עם קטר זה לגיטימי, אז איך זה שלא ידעת? הרי זה הבן אדם הכי קרוב אליך, מה אתה לא יודע? כאילו, מה? כמה אפשר לשקר? ואני מזכיר לכם שאחרי שנתניהו אמר שאין פסול שאורך יעבוד עם קטר בעדותו, לפני חצי שנה מעל דוכן העדים באולם בית משפט אחר, שאל אותו עמית חדד את השאלה הבאה: עד כמה ההתנהלות של חפץ מול אלוביץ' וקבוצת בזק בניסיון לשמש כיועץ תקשורת או יועץ אסטרטגי בקבוצה נתפסת בעיניך כדבר סביר, הגיוני או לגיטימי? פה לא מדובר ביועץ שלך שהולך לעבוד בשביל קטר תוך כדי מלחמה. פה מדובר בדובר שלך שדבר גם את אלוביץ', הוא חבר שלך בכלל. מה ענה נתניהו? זה נתפס בעיניי כשערוריה, הוא מקיים את הקשר עבורי או עבור משפחתי, ובזמן הזה הוא מקיים את הקשר עבורו. זה דבר שהוא בלתי נתפס בכלל, והוא מסתיר את זה ממני. הדברים האלה לא היו ידועים לי, נעשו מאחורי גבי. כל דבר רע שקרה פה אצל נתניהו נעשה מאחורי גבו. אבל תשימו לב לדקות. הוא מקיים את הקשר עבורי או עבור משפחתי. זאת אומרת, כשזה אני ומשפחתי זה חמור. כשזה מדינת ישראל וקטר, זה לגיטימי. מה שהולך כמו אפס, עושה רעש של אפס, ומתנהג כמו אפס, זה אפס.
כן, סיימת. מה שיפה,
אם לא היה מובן.
יש לך טענות לטלי גוטליב, שהיא על סגנון דיבועה, כשאתה פחות או יותר הבן אדם שהכי הרבה מקלל בתקשורת. כלומר, נכון. אין תוכנית שאתה לא מקלל. גם עכשיו, בקטע הקצר, קצר, ארוך שדיברת, קראת לה בהמה ולנתניהו אפס, וכאילו, וניבולי פה וכללות וטינופים, זה לחם חוקך, אבל בסדר, אבל טלי גוטליב, לכן אני אומר לנתניהו, אל תגיב, אל תתרגש מהזעזוע שלהם. אל תתרגש מהזעזוע שלהם. אני אומר את דעתי, כי אני גם לא פעם ראשונה שאומר על טלי גוטליב, היא גם הייתה אצלי באולפן ורבתי איתה על זה שהיא דיברה על בעלה של שקמה ברסלר, שכמה שאני חושב שהשקמה הזאת היא על הספקטרום באיזשהו אופן, אין לה מושג מה היא עושה, היא פשוט אחת אנשים שיותר פגעו.
על הספקטרום? פספסתי את זה.
כן, כן, על הספקטרום באיזשהו
שקמה.
אופן. כן, שקמה.
פרופסור שקמה ברסלר
ממכון
ויצמן, שמשתתפת באופן פעיל במאיץ החלקיקים הבינלאומי. סבבה, אני גם רוצה.
בדיוק.
איפה מקבלים את הספקטרום הזה?
בן, זה לא כל כך חריג שאנשים שהם בתחום מסוים מאוד חכמים, הם על הספקטרום. אגב, יש לזה תסמונות.
אבל זה די חריג שמסתלבטים על זה.
לא הסתלבטתי, אמרתי את דעתי, זה לא הסתלבטות.
אתה מציין את זה כמו כאילו זה חיסרון?
לא, 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 ברור שזה חיסרון. היא לא אפויה באיזשהו אופן. היא בן אדם לא אפוי. מדבר שטויות.
חשבתם לזה כל הספקטרומיסטים, אתם לא אפויים.
היא לא אפויה. היא לא אפויה. היא בן אדם לא אפוי. וגרמה נזק גדול, גרמה נזק גדול מאוד למדינת ישראל, ממשיכה בזה, מסיתה, מפלגת, כל מה שאתם עושים, מהשנאה שלכם, מהתאוב שלכם, בפוקוס אתם לא. אוקיי? בפוקוס אתם לא. אבל אתם מזדעזעים מטלי גוטליב. טלי גוטליב לפחות היא ישר. אומרת בום, ככה ישר. אני לא אוהב את הסגנון הזה, אז אני אומר, ורבתי איתה כי גם עם בעלה, בסדר, אז בעלה של שקמה דיבר עם סינואר ב-4 בבוקר. אבל למה בצעקות? למה לצעוק? למה להעיר את כל הבית? למה, כאילו, דבר בשקט, ברגוע, כאילו.
זאת אומרת, המסר בסדר, אבל
כן, זה מה שהפריע לי, זה שהוא דיבר בצעקות. תבין, עכשיו, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שנתניהו לא יגיב ולא יגנה ולא יגיד שום דבר על טלי גוטליב. אני שומע את הזעזוע שלכם, כולל הכללות שלכם, אני בז לכם. אני בז לכם, אני לא סופר אתכם, זה מגעיל. אני רואה את הדיווח בתעבלה 12 ותרעלה 13 וכל הערוצי תעמולה שלכם. אני בז לכם, אתם מגוחכים. אתם עושים שתי דקות שלמות על המאבטח. מה הקשר למאבטח? מה אתם מנפחים את הסיפור? אפשר לחשוב שזה חבר הכנסת הראשון שקילל או שאמר משהו. אבל הכל אצלכם סלקטיבי, כל הזעזועים אצלכם הם סלקטיביים. הכל סלקטיבי, לכן אני לא מאמין לשום זעזוע שלכם. לא קונה אתכם, הכל. עכשיו אתם דואגים לחיילים, דואגים לחטופים. לא מאמין לשום מילה שלכם. תראו, הרי אתם בקבן על זה שהחיילים שחוקים ועייפים, נכון? תקשיבו עכשיו למחת 401 בשריון, תקשיבו איך לוחמים שלנו נשמעים. אני חושב שמעולם לא היה פעם, מה זה מעולם? מאז מלחמת לבנון, מלחמת שלום הגליל, לא היה כזה פער בין ערוצי לא צריך להגיד, החלשה, בין ערוצי ההחלשה לבין הלוחמים בשטח. תשמיע לי אותו בבקשה.
מעלים אותי, לא קשה לכם, יש לכם עוד כוח, מסוגלים עוד להמשיך, זו שאלה שאני מקבל אותה בערך פעמיים ביום. ואני אגיד בצורה גורפת, יש לנו המון כוח. יש לנו כוח בגוף, יש לנו כוח ברוח, יש לנו כוח באמלח, נעמוד בכל משימה. כולנו מבינים שאם לא נעמוד במשימה, נחזיר את החטופים, נסיר את האיום של חמאס ונייצר מציאות אחרת, לא נוכל לחיות פה בשלווה ובביטחון. עכשיו, אנחנו חייבים לנצח, כדי שהילדים של כולנו והביטחון שלנו יהיה שלם. ויש לנו מלא כוח ונעמוד בכל משימה שנדרש. תודה.
אתם מבינים איזה חומר יש לנו בצבא? אתם מבינים איזה אנשים יש לנו בצבא? תשבו אותם לחומר בערוצי התרעלה. איזה אנשים ואיזה אנשים? איזה פער בין מה שאתם מקבלים מכל האלק פרשנים האלה והמגישים האלה והכתבים האלה וכל אחד מטעם עצמו, כן, שמבלבלים את הבוח, כן, ערוץ 12 שעשה קמפיין על הרעב בעזה. אתמול יצא מאיזה ערוץ אמריקאי שהם עשו תחקיר והם מצאו שכל הילדים, כל הילדים שעם התמונות שלהם שיצאו שהם רעבים לכאורה בעזה, זה ילדים חולים במחלות גנטיות או מחלות אחרות. כל הילדים האלה. עכשיו, מה, אני אמרתי לך את זה מהיום הראשון. למה? כי בצהל זה מה שהם אמרו לי, שהם בדקו את הנושא, וזה ילדים עם מחלות גנטיות. ואתם התווכחתם, ואתם עשיתם את הרעלה. כן, ישב אוהד חמבו ואמר, יש רעב בעזה. ויונית לוי אמרה, זה כשל מוסרי. זה כשל מוסרי. זה האנשים שיושבים באולפנים של הטלוויזיה שלכם, של התקשורת שלכם. בעיתונים שלכם, בידיעות אחרונות, בעיתון הארץ, שסופרים שם את המתים, כאילו יש שם רעב. תקלטו איזה טירוף. זה תקשורת של אנשים שהאחים שלהם, לא האחים שלהם, העם שלהם, גם לא רואים בהם אחים, כן, הם לא רואים אחים, לא זה. שהאזרחים שלהם, של המדינה שלהם, נלחמים, מקריבים את חייהם. כתב איזה אחד, דרור שוסטק, שהוא עורך באולפן שישי, כן, של תרעלה 12, הוא כותב ככה בפייסבוק, גאה מאוד לערוך בחודשים האחרונים את סדרת הכתבות על ממשלת הפח במסגרת אולפן שישי, בניצוחם של רון ירון, לוקאץ' וקושמרו, על ברקת שמחר את נשמתו, על שר שאין עוד מה לומר עליו, על שתיקתו הרועמת של הנשיא, על עמי אשד הגיבור שפותח על בן גביר, על עורך הדין סבוראי שחושף את מערומי אוריך, בסוגריים, והשבוע עוד אחת בקנה, אמן בקרוב בחירות ונחזור לנשום. זה עורך, כותב, מאולפן שישי בתרעלה 12, מודה בעצם שהם בקמפיין על הממשלה. תקשיבו, מה הוא צריך לקרות כשתבינו מה קורה פה? את הדסת התודעה הזאת שעושים לכם. בכל תחום, הכל תכליתו פוליטי כוח. זה לא מוסר, זה לא ערכים, זה כוח. הם רוצים לשלוט. הם, הקסטה שלהם. בוקר טוב.
בוקר אור.
כל מה ששמענו זה בליל של שטויות והבלים? ושקרים?
ובעיקר שקרים, כי ערוץ 12 לא עשה שום קמפיין הרעבה. בערוץ 12 כולם יודעים שאין הרעבה, אבל גם כולם יודעים שיש רעב, ולא רק רעב, אלא עוד הרבה דברים. ואתה יודע, ואגב, כל העולם יודע את זה, כי הקמפיין שם והקמפיין הצליח, גם בעיקר בגלל האפסות של הממשלה הזו והאפס העומד בראשה. העובדה שמערך ההסברה הלאומי ריק כבר 6 שנים, הפעם היחידה שהוא אויש, אני מדבר על יושב ראש מנכ״ל, יש שם אנשים טובים שעובדים אגב, אבל אין תכלול, אין משימות, אין בעל הבית, אין כלום, אין תקציב. הפעם היחידה שזה אויש, אגב, באנשי מקצוע מציונים, היה אצל בנט ולפיד. וזהו, נגמר, אז שוב, אין כלום. ואם אין רעב בעזה, והכל בסדר בעזה, אז למה נתניהו עצמו שיקר כשאמר שהמצב בעזה קשה? ולמה זה עולה לנו מיליארדים עכשיו להתגבר על הרעב בעזה, להכניס 1,000 משאיות ביום על חשבוננו, כל זה בגלל הפיקציה של המחלות הגנטיות. אתם מבינים? זה כמו עם השופטים וכמו עם היועץ, כשזה לטובתם, מוחאים כפיים, כשזה נקדם, או מתעלמים, או מגדפים. עכשיו אני אעבור ברשותכם מטלי גוטליב, שהיא שוב, אני מזכיר, בניגוד לי, שאני כמובן מקלל ומתנף וכולי וכולי, אבל אני לא חבר כנסת וגם לא בליכוד. טלי גוטליב היא מובילה עכשיו בפריימרי, זה היא חלון הראווה של מפלגת השלטון, תסתכלו, זה הדבר הזה. אבל יש לנו גם את מי טלי גוטליב הקודם, קראו לו אורן חזן. ואתמול התפתחה קטטת טוויטר מטורפת, באמת מהמשובחות, בין יונתן אוריך, שהולך ויורד מהפסים בקצב של קטר, וגם קטר קיטור וגם קטר המדינה, לבין אותו חזן, כי אוריך צייץ, אין שום כוח בעולם שימנע ממני מלחזור לעבוד למען ראש הממשלה בנימין נתניהו. אגב, הוא צירף גם לאחד הציוצים שלו תמונה של קטר דוהר, ששאלתי את עצמי, מה האיש הזה שתה, או אכל, או הריח, או השד יודע מה? אורן חזן ענה לו, נראה שגם לא היה שום כוח, גם לא כוח עליון שמנע ממך לעבוד עם המממנת של האסון הגדול שידע מדינת ישראל. אוריך? אורן, אני ישבתי אצלך ב-4 בבוקר אצל עורך באריאל ב-2015, כשלא האמנת שתיבחר לכנסת ונבחרת. מאז הספקת לעשות סלפי עם טראמפ, אתה על הגל. למה אתה עוסק בזוטות ולמה אתה רוכב עליי במקום להקים עוד שווארמה? אגב, שימו לב להתנסות. אוריך הרי הוא אשכנזי, ינון מגל עשה פה קריירה מלנסות לשסות אותנו אשכנזים בספרדים, במזרחים, קריירה שלמה. אגב, זה אחד הדברים הכי חמורים שהם עשו פה.
כשר אשכנזי, שווארמה זה של ספרדים?
אני מבקש להמשיך ברשותך. חזן עונה לו, מה זה סלפי עם נשיא ארצות הברית שעומד לצד ישראל וכולכם תולים בו תקווה, לעומת לשרת את אמיר קטר ולנסות להלבין את מי שאחראית לרצח של אלפי יהודים תמורת בצע כסף. מתנצל אחי שאני לא עומד בסטנדרטים שלך. אוריך, אני רק התעסקתי עם הפאנל, המוח נשאר במחסן, זו עוד התנסות. זה משהו שאבא של חזן, יחיל חזן, אמר אז בהצבעות הכפולות. חזן, לא אחי. אתה התעסקת עם מחבלים והוכחת שאין לך מוח. לפעמים מתוק צריך ללמוד לקבל ביקורת ולשתוק, לא רק בחקירות, וגם להתנצל זה לא בושה. אוריך, פעם אחרונה בהחלט שאתה אפילו קורא ציוץ שלי לפני שאת פותח את מה שעשית בבורגס. בורגס. החלטה של חי הנקניק. חזן, אתה מאיים עליי, אני לא רואה שלמדת טוב מה מחבלים בקטר. שמע ילד, אכן ישבת אצלי ב-2015, אז עוד היו לך ערכים. להזכירך גם ישבת אצלי בלשכה עם מכתב התפטרות מלשכת ראש הממשלה עוד בתקופה שניר חפץ חרבן לך על הראש. לסיכום, הוכחת שבגידה לא באה לידי ביטוי רק בענפת דגל אויב, אלא גם בהוצאת חשבונית. ואני לא יודע מה לך ולבורגס, כשאני הייתי שם, אתה עוד היית, עוד גרבצת בדובר צהל. אוריך, אני שמח שלמדת להקליד, כשמחרת שוארמה היית פחות כושל. שימו לב, זה חוזר על עצמו. אוריך האשכנזי כל הזמן פוגע גם באינטליגנציה וגם בשוארמה כמטאפורה של אורן חזן, והוא מסיים ואומר, תן לי לחדש לך, לעולם אף פעם לא תהיה יותר חבר כנסת בליכוד, פעם אחת הספיקה לנו. זאת אומרת, שהם גם, זה הדיפ סטייט, הם גם יקבעו מי יהיה חבר כנסת, הרי אמרו לי שהליכוד זה פריימרי, זה דמוקרטיה, אז אמרו, פרסומות.
קיצור, מה אני אומר?
למה זה... בקיצור? תפרט.
זה מצחיק שכאילו, אתה פתאום, אוי, הוא התנשא, הוא מתנשא על אורן חזן שהייתה לו שווארבה. תוציאו לי מההקלטות את מה שהם אמרו על אלמוג כהן, על הפנקק. תוציאו, אולי גם אתה, אני כבר לא זוכר, כן? או את, על אבא, על אבא של חזן. הוא מתנשא על אבא של חזן, על המוח, שהוא השאיר את המוח במחסן. אני בטוח שאתה הסתלבטת 1,000 פעמים על אבא של אורן חזן. אין לי ספק בזה שמי שיחפש ימצא את ההקלטות. אין לי ספק. אבל בסדר, אבל פתאום אתה רגיש לאורן חזן, ואגב, אותו אורן חזן, היה לו גם ביף עם גרוק, כן?
כן, כן, חסכתי לך את זה, זה הכי מצחיק.
כן, לא, למה את זה חסכת? למה את זה חסכת?
לא הקראתי, סתם. סליחה, סליחה, אני אקריא. אם זה בא לך, אני אקריא
בגורי,
אני
אקריא. הציוץ של יונתן אוריך מאיים על... גרוק זה ה-AI של...
הבינה המלאכותית של
טוויטר. הציוץ של יונתן אוריך מאיים על אורן חזן, זו הפעם האחרונה שהוא סובל את התגובות שלו לפני שיחצוף את הפרשה הישנה. חזן בקזילום בבורגס, בולגריה, שם הוא שם בסרסור וסמים והכחיש. ינקניק זה כינוי משעשע המגליב. אז אורן חזן עונה לו, רק להזכיר שטבעתי דיבה וניצחתי... פרט קטן משולי כזה, הוא מתכתב עם גרו, כן? אז גרו קונה לו, לפי פסק הדין מ-2016, בית המשפט דחה את רוב תביעת הדיבה שלך נגד עמית סגל, וקבע שהטענות על שימוש בסמים קשים והזמנת זונות היו מבוססות. זכית בפיצוי של 40,000 ש"ח, רק על הטענה השקרית לגבי סחר בסמים. אז חזן עונה לגרוק, מציע שתעצור כאן ותקרא שוב ותתנצל. בית המשפט קבע שלא היו דברים ואין אמת בפרסום, חבל שגם אתה תתבע.
לא, זה קורה. עכשיו, אתה יודע, הייתי צוחק יחד איתך, אם הייתי נזכר שזה מפלגת השלטון.
הוא באמת התעסק רק עם הפאנל ושכח את המוח במחסן.
לא, זה גרוק כתב, לא, זה עכשיו אתה אמרת. אז אתה חשוב להבהיר.
חשוב, שאולי גם אני איתה בה. תשמע,
לידי גרוק.
אוי, זה מצחיק, זה מצחיק. בכל מקרה, ההזדעזעות שלכם, איטלי גוטליב, מאוריך וזה, חבר'ה, אתם משעשעים אותנו. מה רציתי להגיד לך? בוא נשמע קצת במסגרת פינתנו דברים שאמרנו בעבר, ותורים ודברים של בן כספית, אתה משמיע לי כל הזמן באיזה שיחה עם חיים רבון, מאיזה תאריך זה? מ-21 לדעתי. נכון, יואב? מה הלוז שם? שיחה שאתה משמיע לי עם חיים רמוד, שכאילו 18-5-21, תקשיבו מה באותה שיחה אני אומר, בסדר? בוא נשמע איזה קטע, אחר כך נמשיך לדברים שבן אומר, בבקשה.
איך אתם מעזים לדבר? אתם יצרתם עם האוסלו וההתנתקות הזאת את המפלצת, לפחות תהיו בשקט, אל תפריעו. עכשיו יש סוף סוף מצב שיש לנו הגנה באוויר, ויש לנו הגנה בקרקע, ויש לנו הגנה מתחת לקרקע, תנו לכסח להם את הצורה! תנו להוריד להם אותם על הברכיים! תנו לכסח אותם! כל היום מדברים לי בטלוויזיה! נקודת יציאה, נקודת יציאה! מתי הזה, מתי הזה? איך יוצאים מזה? ביידן יתקשר, ביידן לא יתקשר! יאללה, תהיו בשקט! שקט, יורים! שהתותחים רועמים, המוזות, המוזות, כן? ואני מתייחס לפרשננו בטלוויזיה, כמוזות שותקות! נא לשתוק! כל היום, מהיום הראשון, איך יוצאים מזה? איך יוצאים מזה? איך יוצאים? לא רוצים לצאת מזה, רוצים כסח אותם. אוקיי, תודה.
מה זה, שובר חומות? כן, זה 21 זה שובר חומות, זה נפלא, כי אתה כאילו טוען שאני בשובר חומות, הייתי בעד להכיל את חמאס, כן? הייתי בעד להכיל את הזה, אני אומר לקסח אותם, והדפוס שאני מדבר עליו כל הזמן, שאתם כל הזמן הייתם מדברים על להפסיק ולעצור ולחדול מהאש, ולא לקסח את חמאס, כל השנים, כל השנים, אנחנו זוכרים, הרי חיינו פה, אני לא נולדתי אתמול, אני יודע מה היה פה, גם בצוק איתן, שאתה אומר, הוא לא כבש את זה בצוק איתן, אתה שוכח לציין, שאובמה הטיל אמברגו, על האלפייר של המסוקים, אתם שוכחים את כל, אנחנו זוכרים מה היה פה, אנחנו זוכרים, כאילו, כן, ביבי לא כבש, הוא לא רצה לכבוש. אמריקה הייתה נותנת לו כרטיס פתוח, לך תכבוש את עזה, אירופה, כולם, השמאל הישראלי, ודאי, לא היה עושה הפגנות. אפילו אחרי השבעה באוקטובר, אפילו עכשיו אתם אומרים לו להפסיק. איזה מלך, איזה מלך שהוא לא מפסיק. איזה מלך שהוא לא מפסיק עד שהוא יכריע את חמאס. והוא לא מקשיב לטמטום שלכם, לאיוולת שלכם, לשטויות שלכם, להפסיק את המלחמה. עכשיו נשמע אותך, עכשיו נשמע אותך, שזה, מאיפה זה, יואב? זה, וזה במבצע של יאיר לפיד. זה במבצע, כמה ימים אחרי המבצע של יאיר לפיד, בוא נשמע, אתה שתמיד אמרת לחסל את חמאס, לכבוש את עזה, להפיל את השלטון שלהם, לעשות זה, בוא נשמע מה אתה, כל הזמן, באופן קבוע, איך אתה אומר, באופן קבוע, תמיד אמרתי, הנה בוא נשמע מה אמרת.
אבל אולי, תשמע, אולי אנחנו צריכים להפסיק להתעסק במי שלוט בעזה, מכיוון שהפלסטינים בחרו את החמאס, והחמאס הוא השליט בעזה, ואתה רואה שדווקא כן מגיעים, הרי כולם מדברים על הסדרה בעזה, ומדיני, וציפי לבני ולפיד, בסוף יש הסדרה בעזה, הגיעו לזה בלי תררם, בלי תקסים, החמאס עמד פה במבחן פעם נוספת, לא הצטרף לחגיגה, נתן לג'יהאד לחטוף מכות רצח, הוא מנהל את עזה, יחסית שקטה, שנה וחודשיים בלי בלון תבירה, אולי בעצם הגענו ואנחנו אפילו לא מבינים.
הגענו, הנה הסדרה, הנה הסדרה, לא צריך, הכל טוב, חמאס, שולטים, הכל טוב, נהדרים, איך אמרה מרב מיכאלי, מה היא אמרה שם, הוא מתון, הוא פרגמטי, מנהיג פרגמטי, סינואר. בוקר טוב, למי שלא הבין, אני סיימתי.
אתה לא משמיע אותה? חשבתי שאתה משמיע אותה.
לא.
טוב, תשמע, כל פעם שאתה תחזור לזה, אתה תשמע את עצמך, אבל לפני זה, אני... יוסף מצא עוד קטע, קטע מספר 437 שלי מהתקופה שלפני הטבח, והנה אני אקריא לכם אותו, הוא בצוק איתן, רק מהלך חד וכוחני לביטור הרצועה יביא להפסקת הגיהינום, זה הזמן להביט בפני העם והעולם ולהכריז על מלחמה אמיתית, לגייס מילואים, להבין שהכלכלה תיפגע, שהעולם יגנה, שגדעון לוי עלול לכתוב מאמר נוסף, שהתיירות תקרוס ושחברות תעופה רבות יפסיקו לטוס לישראל, זה בעצם כבר קרה, להבין שכשרוצים סחורה צריך לשלם מחיר. אני מזכיר לכם, המאמר הזה נכתב באמצע מבצע צוק איתן, כשהמנהיג הרופס ביותר בתולדות ישראל סירב לכל ההזדמנויות שלו להפסיק את שלטון חמאס ולפרק אותו כשזה עלה בזול. ובצוק איתן, למלא נפתלי בנט, גם פעולה נגד שתי מנהרות לא היינו עושים, אגב פעולה שטחית, קרוב לגבול, וגם זה רק כי בנט פגש את וינטר וקיבל תדרוך והקים מאומה, והפחדן הועיל בטובו לעשות את עצמו. והנה אני כותב, זוהי שוב האמת המראה שאין בלתה, מה שמתחיל בצליה ייגמר בגמגום. חמאס לא מעוננים להפסיק, הם יודעים, שומעים ומריחים את הכמיהה שלנו להפסיק. הם לא יפסיקו עד שישמעו את מנועי הטנקים של צהל בדרך למנהרה שבה מסתתרים ראשי הזרוע הצבאית, אי שם בגז הסיטי. ולכן זה הזמן להביט בפני העם והעולם ולהכריז על מלחמה. אמיתית, לא צוק איתן, כן, זה בסוגריים. לגייס מילואים, להבין שהכלכלה תיפגע, שהעולם יגנה, שגדעון לוי עלול לכתוב מאמר, שהתיירות תקרוס, חברות התעופה, להבין כשרוצים סחורה צריך שלם, להורות לצהל לכבוש את הרצועה ולהשמיד את צמרת חמאס. רק אז זה ייגמר, די מהר אפילו, כי רק אז המשוואה תתהפך וכולי וכולי. אני מקצר, היה צריך לעשות את זה מהרגע הראשון, מי שמנסה לגמור בזול גומר ביוקר. צהל מטפטף הרוגים, אנחנו כבר מעל ל-30, הדשדוש הזה יכול להגיע בקלות לאזורים של מספרים אחרים, חמאס מזנב בנו וכולי וכולי. אני מסיים את זה, תקום ועדת גולדסטון 2, שתקום לא נוכל לצאת לחופשות בחול, לא נצא. זוהי מלחמת קיום בין רעים לטובים. בסוף גם הגולדסטונים הבינו את זה. כשהשקרן פה מולי ממשיך למצוא כל מיני משפטים פה, משפטים שם, להגיד לי, להוכיח, כאילו, אגב, כאילו אני בכלל חשוב. כל הזמן, אני ולא רק אני, לא הייתה שום, לא היה שום לחץ של השמאל, כלום. לנתניהו הייתה כל הלגיטימציה, ביידן הטיל אמברגו, אז מה, סליחה, אובמה, ביידן גם עיכב משלוח של ג'י דמים, ואובמה עיכב משלוח אחד של אלף הערים, אז מה? גם עכשיו כשעיכבו את המשלוח של ג'י דמים, הפסקנו? לא הפסקנו. אתם יודעים מה ההבדל? כי זה היה אחרי הטווח. הטווח שהביא עלינו בנימין נתניהו, הנה תשמעו את ה... למה לא צריך פעולה קרקעית?
אני חושב שיש פה הזדמנות באמת להוריד את חמאס על הברכיים הפעם, בגלל שיש לנו הגנה מאוד טובה ויכולת לפגוע יותר טוב מצוק איתן, למרות שהרגנו להם הרבה יותר.
הרגנו אותם יותר על הברכיים, זה איך המספרים.
לא נכון, כי חטפנו הרבה יותר.
לא נכון, לא חטפנו הרבה יותר. לא חטפנו יותר, יש יותר נפילות עכשיו מאשר בצוק איתן.
לא, הרוגים.
כי לא הייתה פעולה קרקעית.
בסדר, ופה אתה לא צריך פעולה קרקעית. פה זה כמו במעבדה, אתה תוקף אותה.
פה אתה לא צריך פעולה קרקעית, פה זה כמו במעבדה, מעבדת דמים. של 1200 נרצחים ביום אחד, זו המעבדה, ובסוף יש על זה רק אחרי אחד, ואני רוצה לסיים ולהזכיר שוב את מה שאמרת על אוריך וחזן. קודם כל, כותבים לי הרבה אנשים, אתה ישווה את הספקטרום ללא אפוי. רק שתדע שברמת הפרוטוקול, שחשוב שזה יהיה כתוב הפרוטוקול.
אוי, יש שערה, יש שערה.
עכשיו, אני הסתלבטתי על איך קוראים לו.
התרגשתם, אתם יודעים מה לעשות לי.
סבבה, אז תעשו לו. אני הסתלבטתי על... איך קוראים לו, על אוריך או על, לא סליחה, על אורן חזן לא, על אלמוג כהן אמרת בפנקי. קודם כל אני לא חושב שעשיתי את זה, זו אינה דרכי, יש לי גם מעידות אבל אני לא חושב. אבל אתה יודע, אתה כל הזמן חוזר אליי. אני, נשמע, אני אמרתי לך, אני מוכן,
אתה משמיע את עצמך ומקריא את עצמך.
שנייה, ברשותך, אני מוכן, איך אמר גנץ לחרדים, תסקח נייר, תכתוב מה שאתה רוצה, נחתום למטה. אני בסך הכל יש לי משדר ברדיו, אני לא נבחר ציבור, אני לא, אין לי סמכות ואין לי אחריות. אתה מגן על אלה שכל האחריות עליהם ומטילים אותה כל הזמן על פרצוף של כל האחרים, אבל אני גם לא המחנה, אני גם המחנה האמוני שזולל שרימסים ונושא שיקסות, או מנהיג השחורים שהוא לבן מרחביה, מולטי מיליונר, קמצן חזירי ונצלן סדרתי. אני לא. ולסיום אני אסביר לך, אני אקריא שוב, כדי שתבינו את ההתנסות ואת הגועל נפש של החבורה הזו של האשכנזיים, חלקם עם כיפות שמסתלבטים בעבדים הנרצעים שמשרתים אותם. אוריך לחזן, אני שמח שלמדת להקליד, כן, כי הם לא יודעים להקליד, כשמחרת שוארמה היית פחות כושל. תן לי לחדש לך, לעולם אף פעם לא תהיה חבר, יותר חבר כנסת בליכוד, פעם אחת תספיק אלינו, כלומר אנחנו האשכנזים סביב ביבי, נחליט שאתה כבר לא תהיה. עכשיו אפשר לצאת פרסומות מצידי. עינון?
רגע, מה שיפה זה שאתה כל הזמן היית בא לאבישי בן חיים בטענה, מה הוא מכניס את הדתיות? בכלל לא רלוונטי. זה כבר לא קיים בחברה הישראלית, הדתיות, אנחנו כבר לא שם. עינון, אתה מחרחר, אתה מחרחר ריב ומדון בזה. והנה, ריב בן אוריך לחזן. לא נאמרה שום מילה על הדתיות. ואתה לא מפסיק. היה מזרחי, הוא אשכנזי, הוא ספרדי, והוא... אולי זה בראש שלך, בר בן כספית, אולי זה לא, אולי אתה שם מחרחר ריב ומדון על הדתיות ומשתמש בו לצרכים פוליטיים, כפי שאתה עושה בכל דבר, ממלחמה, מחיילים, מחטופים, מכלכלה, מחברה, מהדתיות, מכל דבר, הכל לצרכים פוליטיים, מיום הזיכרון, מיום העצמאות, מיום הכיפורים, משמחת תורה, מכל דבר, כל דבר, אין שום דבר קדוש בחברה הישראלית שלא תעשו בו קרדום לחפור בו בשביל הרווח הפוליטי שלכם. פתאום אתה רגיש, כן, מה, לא, הוא אומר לחזן כי הוא מזרחי. עכשיו, היות שאתה כל הזמן משמיע לי את אותם סינקים שלי, בואו אני אשמיע לכם עוד פעם את בן כספית, מה הוא אמר, כמה ימים אחרי המבצע של יאיר לפיד, הרי כל הזמן באים בטענות לנתניהו, למה הוא לא פירק את חמאס, נכון? תקשיבו לבן כספית, מה בן כספית אמר כמה ימים אחרי המבצע שיאיר לפיד עשה כראש ממשלה. פתאום לא צריך להשמיד את חמאס, יש כבר הסדרה, הכל טוב, בבקשה.
אבל אולי, תשמע, אולי אנחנו צריכים להפסיק להתעסק במי שלוט בעזה, מכיוון ש...
צריך להפסיק להתעסק
במשלות בעזה. ואתה רואה שדווקא כן מגיעים, הרי כולם מדברים על הסדרה בעזה, ומדיני, וציפי לבני ולפיד, בסוף יש הסדרה בעזה, הגיעו לזה בלי תררם, בלי תקסים, החמאס עמד פה במבחן פעם נוספת, לא הצטרף לחגיגה, נתן לג'יהאד לחטוף מכות רצח, הוא מנהל את עזה, יחסית שקטה, שנה וחודשיים בלי בלון תבירה, אולי, אולי בעצם הגענו ואנחנו אפילו לא מבינים.
בדיוק, צריך להפסיק להתעסק במי שלוט בעזה. איך אמרה בזמנו דנה וייס? צריך להפסיק להתעסק ברעייתו של ראש הממשלה. רק מתי אתם אומרים את זה? בתקופה שאתם בשלטון. למה? כי אין פה אידיאולוגיה, ואין פה ערכים, ואין פה מוסר, ואין פה תפיסת ביטחון, ואין פה תפיסה חברתית, ואין צבא קדוש, ואין שום דבר, כי אם משהו לא מתאים... אז אנחנו מפסיקים לדבר על ההסדרה בעזה, על מי ישלוט בעזה, ואנחנו מפסיקים לדבר על אשת ראש הממשלה, ואנחנו אומרים שהילדים שלנו לא ילכו לצבא, ואנחנו עושים את כל... ושוב, אין כלום, הכל כלם פאדי, הכל סתם דיבורים, חרטה ברטה, הם לא אומרים מילה אמת, כל הדיבור שלו על הסדרה בעזה, ומי ישלוט בעזה, היה כשנתניהו היה בשלטון. הנה מבצע שיאיר לפיד היה ראש ממשלה, צריך להפסיק לדבר על מי ישלוט בעזה. תודה.
הביצה נמרחת שוב על הפרצוף. כשאתה אומר שלא מתחתי ביקורת על ממשלת בנט לפיד, על זה שהם לא עושים פעולה משמעותית בעזה, ופעם אחרי פעם, אחרי פעם, אחרי פעם, אחרי פעם, אני מורח לך את אותה ביצה, היא כבר סרוכה, זה לא מריח טוב, על הפרצוף, ואתה ממשיך, ככלב השב, סליחה, אתה מתקן אותי, ככלב שב אל קיאו. הנה מה שאמרתי בתקופת בנט לפיד.
כל שנה שעוברת, בלי שנכנסנו, על פי שיטת ליברמן, חיים רמון ובן כספית הקטון, וניקינו את עזה כמו שעשינו בחומת מגן, תגרום לנו לאבד הרבה יותר חיילים כשנצטרך לעשות את זה. אבל אדם הזה יהיה מרוח על ידיו של אתה יודע מי, ושל כל ממשיכה.
אבל העיקר שיכול להיות שאני צודק. חבר'ה, אני רוצה רק להסביר. אני צודק. ההיסטוריה הוכיחה שאני צודק. אני מ-2008, עכשיו הקראתי לכם קטע מ-2014, המאזינים המתמידים של התוכנית הזו, והקוראים המתמידים שלי, ויש לא מעטים כאלה, יודעים בדיוק ממתי אני מטיף את זה, ולא רק אני. ליברמן ובנט, ואפילו כל השמאלנים, הבאתי לכם ציטוטים של אבי גבאי, של ציפי לבני, שאומרת אם החמאס לא מנהלים מסע ומתן על החמאס יורים, ועומד האיש על כבש המטוס, ושואלים אותו, למה אתה מעביר עכשיו במזומן? זה הקטע בדולרים, והוא מסביר שזו החלטה שלו, שמנהיג צריך לקבל החלטות ולדעת לקחת גם את לשאת בתוצאות. הוא אומר את זה בכל לא, שמעתם את זה אלף פעמים פה בתוכנית. ואז הגיעו התוצאות. התוצאות הגיעו בשבעה באוקטובר בשעה 6:29 בבוקר, ומאז הוא בורח מהתוצאות, ומפיל במערכת, וינון משקר פה ללא הרף.
ומה משקר? שהצבא, אני משמיע
הצבא,
אותך.
הצבא, השבק והאמן, שבועות אחרי שהכסף
אותך.
התחיל לעבור, העבירו מסמכים.
שמענו אותך בקולך אומר,
שהכסף הזה הולך לטרור, לסינואר. נתניהו ידע שהכסף הולך לסינואר, והוא נתן לסינואר לשחוט אותנו.
אתה אמרת.
הבן אדם הזה מרוח בקטם, שלא יעזוב אותו על גרמו האחרון. ועכשיו
נראה עכשיו. ינון מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
אני אומר באופן כללי, מישהו צריך לקחת את הפרויקט ולשבת על הארכיון שלכם. פשוט לשבת, ואני מציע שגם ישבו על הארכיון שלי, שישבו על הארכיון של כולנו, ונראה מי אמר מה. בסדר? ונראה מי היה עקבי ומי לא היה עקבי. אני בעד, אני בעד. שנראה מי אמר מה כל השנים האלה. על עזה, על הכלכלה, על הצבא, על, 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 על יהודה ושומרון, על מדינה פלסטינית. מי היה עקבי ומי לא היה עקבי? על הגירוש, על אוסלו, כל הדברים. בואו נוציא, אני בעד להוציא עכשיו, בואו נוציא את הארכיונים. היום הכל דיגיטלי, הכל זה, בואו נוציא את הארכיונים. בואו נראה מה אנשים אמרו. אני בעד. כן? זה רק מתחיל. אני בטוח שמישהו ירים את הכפפה, בעזרת השם. עכשיו, בואו נשמע למשל, אם אנחנו כבר בעניין בארכיונים,
טור של בן כספית על אורן חזן. כן, לפני רגע הוא ליטף פה את אורן חזן בגלל שהוא רב עם אוריך, כן? פתאום אורן חזן היה אומלל שאוריך מתנשא עליו. אוריך התנשא אומרים או התנשא? התנשא על אורן חזן. אז הכותרת היא חזן, אז הנה הכותרת. את הבושה הזאת הרווחנו ביושר. איך איש כזה מגיע לאן שהגיע? איך הוא משתרבב לכנסת? משהו יסודי מאוד רכוב כאן. מישהו צריך להבהיר למאיים על יושב ראש הכנסת שכאן זה לא בורגס. כן, ממשיך, מתברר שמדובר במי שניהל קזינו, סיפק נערות ליווי, עשה קריסטל מאט, ולך תדע מה עוד, הכל לכאורה כמובן, איך איש כזה מגיע לעד שהגיע, איך הוא משתרבב לכנסת ישראל, משהו יסודי רכוב כאן, על אבא שלו אתה כותב, כן, משפחה שכזאת, חבר הכנסת הבלתי נשכח יחיאל חזן, שהורשע בהצבעה כפולה, שניסה לגנוב ראיות ממחסן הכנסת הקשורות לאותה הצבעה כפולה, תגרן שבילה חלק ניכר באקדנציה שלו בגידופים רמים, כללות קשות וצעקות בלתי נשלטות. אחרי כל זה, משפחת חזן הצבועה שנעשה לעוול. משפחת חזן, טוב, זה ממשיך וממשיך וממשיך, וכאלה שפתאום אתה מתנשאים, פתאום מתנשאים על יחיל חזן, אוריך התנשא על יחיל חזן, ועל אורן חזן. תשמע, בן, יש ארכיונים. יש שם ארכיונים. והארכיונים מוכיחים שהכל אצלכם זה פוזיציה, אין לכם שום עקביות בשום דבר, רק כוכב הצפון, בנימין נתניהו. סביבו הכל ילך, כמו אמרתי לך, ביבי הוא השמש, אתה הירח, מסתובב סביבו, מסתובב, הוא אומר פה אתה זורח, הוא אומר שם אתה שוקע, הכל לפי זה, הוא אומר ככה אתה חצי ירח, הוא אומר ככה לבנה במלואה, הוא אומר ככה ראש חודש, הכל לפי מה שנתניהו אומר. זה הדבר המצחיק, זה דבר אחד. עכשיו תראה לגבי צוק איתן, שוב אני אומר, אז היה אמברגו, אז לא נתנו אל פייר, מה השטויות? אז מה, אז צעקתם להפסיק, להכיל נקודת היציאה, איפה הרגל המדינית, איפה הרגל המסיימת, איך אנחנו יוצאים מזה, איך מפסיקים את זה, מה אנחנו, תגיד לי מה אנחנו, אתה חושב שאנחנו לא זוכרים מה היה פה? אתם כנסו לארכיונים, אני דורש עבודה ארכיונית, תביאו לי מה היה פה. אנשים שוכחים, אנשים צעירים, אנשים דמנטים, אנשים לא זוכרים מה קרה. תביאו ארכיונים מה הם אמרו. מה הם אמרו בכל המבצעים. מה הם אמרו בכל המהלכים. מה הם אמרו על הגירוש. מה הם אמרו על אוסלו. מה הם אמרו על הביטחון. מה הם אמרו על הצבא. מה הם אמרו... הכל, 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 הכל. כן? אנחנו רוצים לדעת. אנחנו רוצים לדעת מה אמרתם. תנו לי מה אמרתם. אני רוצה לדעת, מישהו שלח לי משהו שכתבת לפני כמה ימים, פתאום שכחתי מה זה היה. על חליבה, אחד האלופים המרשימים במטכ"ל, יותר סופרלטיב, אני לא זוכר בדיוק, אבל היה שם גם המרשימים. כן, אמרת על חליבה. אחד האלופים המרשימים במטכ"ל, בזמנו. תוציאו לי מה הם אמרו. אני רוצה לדעת. בוקר טוב.
טוב. אני עונה לאתגר. ב-2019 שאלו את נתניהו, למה הוא לא כובש את עזה? עכשיו, ספוילר, לא אמברגו, לא קשקושים. הרגע הקראתי לכם קטע ארוך שכתבתי בצוק איתן, כתבתי לאפס, תיכנס ותגמור את זה עכשיו, ואני לא היחיד, כולם חשבו ככה, חוץ ממנו, אבל אם תשמע בקולו, מה הוא מסביר לדקל סגל?
כשחסור אתה נמנע מלתת לצבא את הפקודה.
קודם כל עשינו הרבה בעזה, אבל כן. לא עשינו דבר אחד. לא כבשנו אותה, כי היינו צריכים לקחת אותה, ואז או להחזיק בה, ולקחת עוד 2 מיליון פלסטינים תחת רשותנו, או לתת את זה למישהו. אני שוחחתי עם מנהיגים ערבים רבים על האפשרות, שזה בדיוק מה שנעשה. אף אחד לא התנדב להמשיך. אף אחד לא הלך לסיפה.
ולא ידעת את זה לפני עשור?
סליחה?
לא ידעת את זה לפני עשור כשהבטחת להפיל את שלטון החמאס?
בוא נגיד שקיוויתי שימצא גם מישהו שיקח אותו, אבל אין מישהו שרוצה.
אתם מבינים? כל מה שנאמר לכם הרגע על ינון מגל, אפילו לא הבל אבלים, זה שואף להיות הבל אבלים. האיש מסביר הסברים קלושים, עלוב, לא היה מי שיקח. היום אנחנו מוסיפים 30 מיליארד שקל אתמול. לתקציב, לתוך הגרעון, מקצצים לנו את הכל, את הבריאות, את החינוך, מה שאתם רוצים, ולזרוק מיליארדים לתוך עזה, אין מי שיקח. תשמעו את שלי יחימוביץ', כן, מדברת בינואר 2019 על הכסף, מרוב שהכריחו את האומלל הזה להביא את הכסף.
יש כאן שיקול דעת לקוי מאוד ושביעה מדינית וביטחונית קשה מאוד, כי מה אנחנו עושים? אנחנו מאפשרים בחסותנו להזרים כסף ישיר לאויב מר שלנו, שרוצה לחסל אותנו, ליחיא סנוואר, לחמאס, ובינתיים אנחנו בועטים בפנים לרשות הפלסטינית.
יותר ברור מזה אין, ואני בכוונה מביא את שלי חימוביץ', כי זה סמן שמאלי. כי השקר הזה שלא נתנו לו לאפס הזה, שנבחר פה ל-17 שנה ושום דבר לא נתנו לו לעשות. כלום, כל דבר, כאילו אוסלו לא נתנו לו. אז היית צריך להחזיר את חברון, התנתקות, הכריח אותו. מי שאל, לך תדע, מי הכריח אותו להצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות? עכשיו לגבי מה שאתה אומר על חיל חזן, אורן חזן וכל זה. טוב, קודם כל אני אמרתי מקודם, אני מודה בהכל. אל תצביעו עבורי. כן, היה תחקיר של עמית סגל והגבתי על התחקיר, אבל מה עשינו רע שאנחנו מתגעגעים היום לאורן חזן, כשרואים את טלי גוטליב. עכשיו, אני מבין שזה כואב, זה כואב בבטן הרכה, אינון, שמסבירים לך איך האיש הכי קרוב לנתניהו, עוד אשכנזי עם כיפה, מדבר לאורן חזן בלעג על השוארמה, על למדת להקליד, ועל כבר לא תהיה עוד פעם חבר כנסת, כי אנחנו קובעים. אנחנו אלה שנתניהו אוהב להקיף את עצמו בהם. אנחנו קובעים, אתה מהשוארמה. ואני חייב להקריא וואטסאפ שקיבלתי ממאזין על הקטע של השוואה של על הספקטרום ללא אפוי. כן, גם הבן שלי בן ה-13 לא אפוי, אבל כל בוקר מאז שנולד אני קם בבוקר ומודה לאלוהים, שלפחות הוא לא נרקיסיסט, מוכן למכור את נשמתו עבור כסף, או סתם תומך בבוגדים שמקבלים כסף מאויבינו בזמן מלחמה. אני לוקח לא אפוי בכל יום. חייב לציין שאני, עכשיו זה אני אומר, לא הוא, מסתייג גם הפעם מהמילה בוגדים, אני לא אוהב להשתמש בה לשום דבר חוץ מבגידה אמיתית. עכשיו, לסיום, הוא הגן, הוא אפילו עלתה לגעות לי בגן מקודם, כאילו לא, לא עליה, הוא אמר, אני לא שם, אבל הוא, נתניהו, כן? אל תקרא אותה לסדר, כאילו חלילה שהיודנרט למאבטח, לסמך מפי, יישאר תלוי באוויר. אז אני רק אסתפק בלקרוא מה אומר הזה יריב לוין, ואני לא אסלח לא לטלי גוטליב ולא לאף אחד אחר שמכריחים אותי לצטט את יריב לוין. ההתנהגות של חברת הכנסת גוטליב, חוסר הכבוד שלה, חוסר הקולגיאליות כלפי ראש הממשלה, שרים וחבריה לעשייה, ההשתלחויות שלה וחברי ליכוד נאמנים שנסו על גבם את התנועה בימיה הקשים, והפרובוקציות שנעשות על ידה כשיטת עבודה, כל אלה עושים נזק אדיר לליכוד כשאנו בפתחה של שנת בחירות, אומר לוין. השוואת המבטיחים שרובם המוחלט יוצאי יחידות קרביות ליודנרט וכינוי שלהם כבהמה, לא רק שלא תורם למאבק אלא שהוא חרפה גדולה, זילות השואה וההפך הגמור מהמסר שחברת כנסת צריכה להעביר לציבור ולדור הצעיר. ההתנהגות הזו עומדת בסתירה לערכי תנועת הליכוד, לאורם גדלתי והתחנכתי, תפסיקי לבאש אותנו, תתנצלי. אז זה אומר לא אני אלא יריב לוין, אבל מכיוון שלעבד שמולי אין משימה הקטנה על מידותיו, הוא יגן על כל דבר, מקטר, דרך שמטר, דרך טלי גוטליב, לא פיתחתי ציפיות, מה אני אעשה?
זה אתה אומר לו רק אחרי שהסתייגתי מההתנהלות, מההתנהגות.
כן, אמרת לנתניהו אל תגנה אותה.
נכון, נתניהו אל תגנה. נתניה, כי אצלכם זה רק פוליטי. אבל שנייה, אבל יריב לוין הוא בליכוד, לא? הוא שר בליכוד, איך יכול להיות? זה נוגד את האג'נדה שאמרת שכך זה פני הליכוד. איך יכול להיות שיריב לוין ושיקלי, ואני לא זוכר, כל מיני ח"כים ושרים וזה, הסתייגו מדבריה של גוטליב, זה נוגד את כל מה שאמרת בשעה הקודמת על זה שזה הליכוד וזה פני הליכוד וזה האירועים, ואני הסתייגתי מהדברים. וואי, איך יכול להיות? איך יכול להיות? כל מה שאמרנו ירד לטמיון, ואתה עוד מקריא את זה ואתה לא מבין שאתה קורא לעצמך את הבור, כן? הכל פוזיציה, זה נגד נתניהו, נגיד את זה. זה נגד נתניהו, הפוך, נגיד את זה. אין שום רציונל, חוץ מרציונל אחד, רק לא ביבי, כן? חברון, כן. הקראתי לך אתמול טור שאתה כותב שחברון עשה אריק שרון, אבל מאז מי שעשה את חברון זה ביבי נתניהו. אבל כשהיה צריך לתת קרדיט למישהו, כשזה נחשב משהו טוב, אז זה שרון. אם זה טוב, זה שרון. אם זה רע, זה נתניהו. אותו דבר על ההתנתקות. אני הקראתי לך בזמנו שאתה משבח את נתניהו שהצביע בגלל שהוא רצה להעביר את הרפורמות כשהוא היה שר אוצר. אם זה טוב, כן, אם זה טוב, אז זה שרון עושה את זה. אם זה רע, זה נתניהו. נתניהו רצה לעשות את הרפורמות, אז הוא עשה את זה, ואני מאמין לו, כתבת, אני מאמין לו, שהוא עשה את זה בשביל הכלכלה. מאז, עכשיו יצא רע ההתנתקות, הגירוש, זה נתניהו. נתניהו הצביע, נתניהו הצביע. ולגבי הקפלניסט הזה שעם הבן שלו, שזה, חבר'ה, תעשו מה שאתם רוצים, תעשו כותרות בוואלה, עינון נשבה, אתם יכולים לקפוץ לי. כי אתם מהנדסים את הכל, זה בדיוק כמו שתרילה 12 עשו אתמול עם המאבטח, שאתה משמיע את האמא שלו, שולחים לאמא של המאבטח, פתאום שולחים לאמא של... חברת כנסת כללה מישהו, שולחים צוות לאמא של מישהו, היא כללה אותו, אתם מבינים? לא, זה פשוט הזיה, אתם חיים בהזיות, ואתם חושבים שאנחנו נמשיך לאכול את השטויות שאתם מספרים לנו כל היום. בין התקופה הזאת נגמרה, שאתם שולטים שרק אתם בתקשורת. שהייתם עושים דיון אצל רפי רשף בגלי צהל, רפי רשף, אמנואל רוזן, בן כספית ועקיבא אלדר. זה היה הפאנל שמנתח את המציאות. ככה שנים, זה נגמר. מה לעשות? פתאום עשה מישהו טעות, נתן לי מיקרופון, עשה מישהו טעות, נתן לי מצלמה, עשה מישהו טעות, המציא את הרשתות החברתיות. כן, יש רשתות חברתיות, אני מצייץ ברשתות החברתיות את דעתי, ואנשים עושים לייקים. ועוקבים, מעל מיליון עוקבים, אוי, זה פשוט, זה לא יאמן, ואני יכול, ואני משפיע על אנשים, פתאום בן כספית אומר דבר והיפוכו, הפך להיות יאיר לפיד של דבר והיפוכו, הכספית והיפוכו, ואני מראה את זה, כתבת ככה, כתבת ככה, כתבת הפוך, כתבת אמרת, נו בסדר, אתה קורא לו אפס כל התוכנית, האפס, 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 כי זו הרמה שלך, זו התרבות שלך, או אתה תרמה ואתה תרבות, אבל טראמפ אומר שהוא גיבור מלחמה, אז עכשיו אני בדילמה למי להאמין, לבן כספית שאומר שהוא אפס, או לדונלד טראמפ שאומר שהוא גיבור מלחמה. אני לא יודע, אני בהתלבטות. אני בהתלבטות, אני ממש לא יודע. אגב, אם הזכרתי את לפיד, היה קטע, אחד המצחיקים, שמיכאל שמש ענה לו, הוא צייץ ככה אתמול. החלטת הממשלה על הקיצוץ בסל התרופות, אומרת, למה זה? צריך להיות אומרת. למה הוא אומר? אומר. שהבושה מתה וגם החולים ימותו. הכסף יכול לבוא מסגירת 15 משרדי ממשלה מיותרים וביטול הכספים למושחתים ומשתמטים. במקום זה, הממשלה הגרועה בתולדות המדינה מקצצת בבריאות, בתרופות, בחינוך וברווחה. חרפה. עונה לו מיכאל שמש, שמקודם שיבחת אותו, כותב לו ככה, יש הרבה דרכים להסתכל על הקיצוץ בממשלה היום, ובטוח שהקיצוץ במשרד הבריאות הוא לא דבר טוב, אבל... מקף, הממשלה לא קיצצה היום שקל אחד בתקציב סל התרופות. גבירותיי ורבותיי, אני חושב שבעניין של התרופות לרלביזם חייבים להשקיע כסף. חייבים להשקיע בסל התרופות כסף למחלה חסוכת המרפא, למצוא תרופה שתציל את האנשים האלה, להתחיל מחקר, להתחיל בניסויים, להתחיל לבדוק את זה, זה שהאוניברסיטאות הכי גדולות בעולם, והמובילות בעולם, לא בודקות את המחלה הזאת, אגב זה קיים גם לגבי טראמפ, אותה מחלה בארצות הברית, שאנשים שכל דבר זה רק לא בריבי, רק לא טראמפ, הכל זה, תמצאו כבר תרופה, ואל תתקמצנו, בן, הבן שלך הוא חוקר מוח, אתה מוכן שיבדקו את המוח שלך, כדי לקדם את העולם, כדי למצוא מזור למחלה הזאת, תן לנו למצוא את התרופה, עליך, על יאיר לפיד, על בוגי יעלון, על דן חלוץ, על עמי איילון, קרמי גילון, משה חרטטון, אברשה קירקוסון, תנו, אמירם לוין, כל החבורה, משהו קרה שם, זה כאילו המוח זז שם משהו, זה לא יכול, אני, תקשיבו, אני שם כסף שהדבר הזה יובחן, אני שם כסף, אני מוכן לשים כסף, מי שרוצה, אני מתערב איתו, שהאירוע הזה שבו אנחנו נמצאים, הוא יובחן שמשהו קרה לאנשים האלה, לא יודע איך קראו לזה, נפשית, שכלית, לא יודע מה, ימצאו פה איזושהי תסמונת, איזושהי מחלה, איזשהו משהו שקרה, זה לא יכול להיות אחרת, שאנשים מתחילים לדבר בצורה לא הגיונית, פוגעים בעצמם, פוגעים בעם שלהם, פוגעים במדינה שלהם, עיוות של תפיסת המציאות, שיבוש מוחלט בג'יירו, חייב להיות. בוקר טוב!
אני לא פוסל, לתרום את גופי למדע לאחר מותי, כמובן, כי אי אפשר לבדוק את המוח כשאתה חי. אני לא פוסל, אני חושב שזה חשוב, ואני חושב שחוקרי מוח, אמרתי את זה אתמול במקרה, הייתי, ביליתי קצת עם איתי, וכמה חשוב מה שהוא עושה. בכלל, כל מה שאתה זוכרת, הקדוש ברוך הוא אחד, מכון ויצמן אפס, אני בצד של מכון ויצמן. עכשיו, אני מרים את הכפפה שלך, אתה מחפש כל הזמן מה הם אמרו. עכשיו, אני מודה, אל תוציאו עליי אנרגיה. אני תמיד אמרתי הפוך, אני אסור להצביע עבורי, אסור לתת לי שום עמדה של אחריות. תשמעו עכשיו כמה דוגמאות, מכיוון שאינון ביקש יפה, לי יש את הכל מוכן. מה הוא אומר על מדינה פלסטינית? לא אינון, כן? זה שיש לו את האחריות ואת הסמכות ואת הכל.
תגיד דוגרי, אתה מדבר דוגרי. אם יענו שרחי הביטחון של ישראל, אתה יכול להיות ראש הממשלה שיקים את פלסטין?
אני אהיה זה שיקים הסדר שלום של שתי מדינות לאום, אחת מדינה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית.
אז זה, אז הוא יקים, כן, הוא אחר כך על כולם הוא משתלח וזה. אני גם רוצה להגיד לך, עם כל הכבוד, אין מה לעשות, שרון לא החזיר את חברון, נתניהו החזיר את חברון. עסקת שליט זה לא אולמרט, עסקת שליט זה נתניהו. אסון מירון לא קרה אצל שרון, קרה אצל נתניהו. גם לא השרפה בכרמל, גם לא השבעה באוקטובר. עכשיו אפרופו בן כספית, לפעמים בקטנה יוצא לאיש הזה, לבחור הזה, השנוי במחלוקת, אני מדבר על בן כספית כמובן, להגיד דברים נכונים. תראה מה אני אומר לו ב-97, שכבר אז הוא הרי התחיל לשבור את ציי שחרור המחבלים, ואז אחרי שחיסלנו עלק את משה, למרות שאמרו לו אל תנסה לחסל אותו בירדן, זה יסבך אותנו אם זה ייקשל, ואז נאלצנו לשחרר גם את אחמד יסין. אני אומר לו ב-97, בחמאס קוראים לך יקיר החמאס.
בן כספית, בבקשה.
בן כספית.
ראש הממשלה, האם כשאתה בא לשקול אחרי המוסד את האפשרויות מה יקרה אם גאולה כזאת תיקשל, לקחת בחשבון את הנזקים? אני לא יודע אם אתה מודע, אבל בחמאס קוראים לך ישיר החמאס ודוקטור אחמד.
שמו, זה נבואה שכבר ב-97 בחמאס קוראים לך יקיר החמאס, כן? תראו מה הוא אומר, הוא היה רבע שעה באופוזיציה על יוקר המחיה ב-22.
אזרחי ישראל משלמים יותר, הם משלמים הרבה יותר. האזרחים משלמים יותר מיסים, הם משלמים הרבה יותר על יוקר המחיה, מחירי המזון עולים, מחירי הפירות והירקות עולים, מחיר הלחם עולה.
אתם מבינים? הוא עשה מזה קמפיין מהאירוע הזה. אני לא אשמיע לכם את כל הסרטונים הגרוטסקיים שהוא עומד אצל מי זה היה שם קודם כל עם ברקת, הנה שר האוצר הבא שלי ובסופר ואנחנו נהפוך ומתדלק, כן הבן אדם הזה לא תדלק בחיים שלו. תשמעו אותו מדבר ב-23 יוני, ארבעה חודשים, סליחה, למה ארבעה חודשים? כן, ארבעה חודשים לפני הטבח, מסביר על איך שינינו את המשוואה בשומר חומות. עכשיו שומר חומות זה קו פרשת המים שגרם לסינואר ודף לחצות ולהגיד אנחנו יכולים לנצח בגלל הרופסות בשומר חומות, מבצע המטרו הכושל שבזבז אוצר אסטרטגי שהכינו לו. תראו מה הוא אומר.
הגיע איבט אחוז התרגשות ואיתו בלון ירוק, טיפס איבט על טנק מרכבה והבטיח לחסל את הניה תוך שעה. אמר איבט, מול הטרור הם לא ישנו את המשוואה. זרק ותפס, זרק ותפס, ופתאום בום טרח. מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע, כי שינינו את המשוואה. בשומר חומות החזרנו את החמאס עשור לאחור, במגן וחץ שלחנו את הנהגת הג'יהאד עמוק לתוך הבור.
ארבעה חודשים אחרי זה 1,200 ישראלים ביום אחד נכנסו עמוק לתוך הבור. אביגדור ליברמן, שאתה מסתלבט עליו פה, התפטר בגלל שסירבת לעשות פעולה בעזה, שם מפתחות מתפקיד שר ביטחון, לא דבר שרבים עושים. ולגבי סל התרופות, אני לא אמרתי שסל התרופות קוצץ, אני כן יודע, אבל שסורוקה עוד לא התחילו לשפץ, למרות שזה בית החולים הגדול היחיד בדרום, ושמלכתחילה, למרות שהם 40 שנה בשלטון, הדרום והצפון, הגליל והנגב ממשיכים להיות מקופחים, שם הפריפריה, שם רוב מצביע ליכוד, והם פשוט עושים עליהם, מטילים עליהם את מימיהם מהמקפצה, אבל לשיפה, אנחנו נעזור עכשיו עם התקציב שסמוטריץ' מסדר להם. זו האמת, לא מה אני אמרתי, למרות שאני גאה מאוד במה שאמרתי, אלא מה הוא אמר, מה הוא עשה, ואיך כולם דחפו אותו בכל הכוח, לפחות בעזה, בעזה זה קל, זה האויב הכי חלש שלנו, זה האויב למה לתת לו להפוך לחיזבאללה? והוא נתן לו להפוך לחיזבאללה, אבל כשתמשיך, יש לי איזה 3,000 אינסרטים שלו, אם תמשיך לאתגר אותי, גם תמשיך לשמוע אותם, והייתי קצר.
אתה רק מוכיח את מה שאני אומר, אין לך כלום,
אני אוהב להוכיח.
חוץ מבנימין נתניהו, אין לך כלום.
נכון.
כל עולמך, איך אמרת יום אחד, כשהוא פורש, אני פורש. אין, חוץ מבנימין,
לא, לא, קודם כל, סליחה, אני לא מבטיח.
רגע, אבל אני מדבר עכשיו.
לא, אבל אני, בואי, בסדר. חצי שנייה, חצי שנייה. זה חשוב.
בבקשה, אם חשוב,
אל תבנו ציפיות, תלוי אם אתה יפרוש, אני לא בטוח שאני פורש שהוא פורש.
בסדר, בינתיים הוא לא פורש, אתה יכול...
הייתי לפניו, אני אשאר גם אחריו.
אל תדאג, בינתיים הוא לא פורש, והוא היה לפניך.
לא, לא היה לפניי.
בעולם הוא היה לפניך.
בעולם, אוקיי, בעולם, כן.
התחיל את הקריירה, היה סיירת מטכ"ל, היה זה, לפני שאתה... בן כמה היית כשהוא התגייס?
הוא מבוגר ממני ב-11 שנה, אם אתה אומר בעולם, אז לא צריך להתווכח, בעולם אני מסכים, אבל אני עיתונאי לפני שהוא פוליטיקאי, ואני הייתי בליכוד לפניו.
כשהוא התגייס, היית בן 7.
אחינו, אנחנו סוכם על זה. סוכם. הוא יליד 49, ואני יליד 60, מה אתה רוצה מהחיים שלי?
בסדר גמור. החיים
הממשיים... לא צריך להתווכח על כל דבר.
מתחילים בגיל 60. טוב.
נכון.
בוא נגיד שלום למשה שפירה, אבא של ענר שפירה. השם יקום דמו, זכרו לברכה, שנהרג בשבעה באוקטובר. שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
צריך בעצם להגיד נרצח, הוא אזרח, סליחה. מה אתה אומר לנו הבוקר הזה, משה?
דווקא אני אומר, אני לא אומר נרצח, הוא נהרג, לחם עד הרגע האחרון, אני חושב ש...
כלוחם.
דווקא, כן, לחם כלוחם, אני חושב... בבסיס של לוחם יכול להיות, של לוחם אפילו בלי נשק יכול להיות לוחם.
זה נכון.
ולנהל קרב של חצי שעה, אז אני אומר, באמת, נהרג בקרב.
יפה.
זה המינוח.
יפה. מה אתה רוצה להגיד לעם ישראל הבוקר הזה?
להתפלל שאנחנו באמת נזכה לראות את החטופים במהרה. אני מקווה מאוד שאנחנו נצליח לראות אותם שהאיום בכיבוש עזה, ללך שעצמו יעשה את העבודה, ולא נצטרך להיכנס לשם. הלוואי שלא יפגעו חיילים חס וחלילה, והלוואי ונזכה לראות את כל ה-50 אחינו החטופים, שנראה אותם במהרה בביתם, שזה הדבר, אני חושב, הדבר החשוב ביותר כעת.
אנחנו בעצם, אנחנו שנה ו-11 חודשים מאז החטיפה ומאז השבעה באוקטובר, אבל בעצם אנחנו עוד מעט נציין שנה לרציחתם, לרצח של השישה שטלטל את כולנו.
שזה היה אתמול, לא?
היה אתמול ציינו להירש, חבר הטוב של הנר, ציינו את זה. כן, זה באמת... תזכורת כואבת וחשובה למה כדאי, למה חייבים להוציא אותם.
תראה, יש כל הזמן קולות שונים, גם מתוך המשפחות של החטופים, שחלק אומרים רק עסקה אחת, חלק אומרים עסקה חלקית, חלק אומרים צריך להיכנע לדרישות של חמאס, חלק אומרים צריך לכבוש את כל רצועת עזה ורק קנייה של חמאס. מה אתה חושב?
אני יש איזה משהו שאני חושב כל אני סך הכל אני אב שקול, אין לי איזשהו שיקול דעת יותר חד ויותר מובחן מאנשי מקצוע. אין פריבילגיה, אני חושב, להורים שקולים לחוות את דעתם הדבר הראוי לעשות, כי בסופו של דבר יש את אנשי המקצוע שאליהם אנחנו סומכים. אני יכול להגיד שכשאור לוי השתחרר והתקשרנו הקצינה, אמרה, הוא מבקש שתבואו לבקר אותו בבית החולים, בתל השומר. ואמרנו, טוב, זה בדיוק היה בלילה, אמרנו, תכנו, אולי מחר, מחרתי, אמרו, לא, לא, תבואו עכשיו, תבואו עכשיו. אנחנו הגענו שם, ואנו נפגש, אחד המרגשים שהיה לי בחיים שלי, ולחבק אדם שהוא שלד ועצמות, עם כזאת רוח, רוח גדולה, שהצליח לשרוד את הדבר הזה, ומי שחווה את הדבר הזה, שנפגש עם, 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 עם ניצול שבי, שורד שבי, שלמרות כל העינויים ולמרות כל הסבל שרד, אני אומר זה, ההרגשה היא שאי אפשר לבית שום רגע. אי אפשר לבית שום רגע, זה לא כל, כל הסיפור על ניצחון מוחלט וכל מיני דברים כאלה. יש, יש חיים של אנשים שכל רגע רגע נתונים על בלימה שאותם אנחנו חייבים להציל, וזה החוויה שהייתה לי, לא, אני לא מדבר עכשיו בתור אף שכול, אני מדבר בתור, בתור אדם שזכה לפגוש ניצול שבי ולחבק אותו, שהוא כולו שלד ועצמות. זה, ולכן אני, אני, זה, 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 כאילו, לי, לי זה מאוד מאוד ברור מה, מה, מה סדר העדיפויות עכשיו.
אז בעצם, כי, ככל שאנחנו מנסים גם בשיחה הזאת לברוח מהעניין הפוליטי, אבל בסוף יש כן את הדילמה הזו, שיש רבים שחושבים כמוני, למשל, שהניצחון האמיתי, אחרי ש-60 אלף פלוס פלסטינים כבר נהרגו וכל הנהגת חמאס וכולי, זה להחזיר את החטופים, ויש כאלה, ואותה מייצג ב, לפחות בתוכנית זו עינון, שאומרים לא, צריך קודם כל לנצח את חמאס, את הניצחון הסופי, דבר שאני פחות מבין מה הוא אומר, ורק אחר כך, ורק זה יחזיר את החטופים. איפה אתה נמצא?
אני לא יודע, תשמע, אני מוחלט, אני יודע אצלנו ב, כאדם דתי, מאמין, יש לי מוחלט אחד שאני מאמין בו, זה הדבר היחידי שמוחלט. כל הניצחונות שהיו, כל ניצחון הוא ניצחון זמני ללכת עצמו. אני חושב שהניצחון המוסרי שצריך להיות כאן, הדרך היחידה, הדבר היחידי שיכול להיות כאן זה ניצחון מוסרי. לדעתי, הניצחון המוסרי זה להשיב.
לחמת ששת הימים הייתה ניצחון מוחלט, לא? למשל.
היא הייתה ניצחון, באותו רגע הייתה ניצחון.
כן, ודאי, תמיד זה. תמיד הדברים זמניים, הייתה ניצחון מוחלט, למרות ש-800 לוחמים נפלו.
נכון, אבל הצלת החיים של האנשים של אותם 50, השבתם של אותם 50 חטופים, היא ניצחון מוחלט באותו רגע. אין כאן איזה, זו מדינה ששמה בסדר העדיפויות שלה את השבתם של החטופים. עכשיו, אני חושב, החמאס קיבל מכה, מכה ניצחת, החמאס הזה, אנחנו יכולים להמשיך, אפשר לכבוש את עזה, ואחרי שיכבוש את עזה, הניצחון יהיה ניצחון מוחלט, גם יהיה ניצחון מוחלט, אז מתוך, מהשתי החטיבות של אותו, נחסל עוד חטיבה, אז מה יהיה? תמיד יהיה, לא גדלים שם אנשים, אני חושב שפתאום, המחשבה שהסבנג הזה, בסבנג הזה נגמור, אני חושב שזה כאילו, מחשבה נאיבית, לא יכול להיות
ניצחון מוחלט.
אני רוצה לחזק את הדברים שלך, דווקא בגלל דוגמה שנתן פה עינון, שהיא דוגמה מצוינת של ששת הימים. ששת הימים הייתה ניצחון אדיר, היסטורי. הוא לא ייצר לנו את הרתעה אפילו של יום אחד, כי מלחמת ההתשה החלה בדיוק מיד אחרי, והרי הטענה עכשיו בעזה שאנחנו רוצים שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אבל אתה נותן את ששת הימים שהביאה אלינו את מלחמת ההתשה ואת יום כיפור, וזה בדיוק מוכיח שלכוח יש מגבלות. אתה נתת לחמאס מכה יותר קשה ממה שנתת למצרים ב-67. למצרים נשאר הרבה יותר כוח ב-67 משאר יש היום לחמאס, ועדיין זה לא נראה לך ניצחון מוחלט, ואתה מוכן להפקיר 50 חטופים תמורת אותה אילוזיה, אותה אשליה של ניצחון מוחלט.
הניצחון המוחלט יהיה מוסרי, אני חושב זה הניצחון המוחלט, הניצחון המוחלט שבסופו של דבר שאנחנו מדבר, גם אני אומר, מדברים על השביעי לאוקטובר, אני חושב הקרב שהנר ניהל שם בידיים חשופות, זה קרב שהוא ברמה המוסרית, זה קרב של פוער מול רוע, ואני חושב שככה גם ראוי שהמלחמה הזאת תסתיים, המלחמה הזאת תסתיים.
אתה חושב שלהפסיק עכשיו את המלחמה ולהשאיר שם את חמאס זה ניצחון מוסרי, אחרי שנפצעו פה אלפי לוחמים ונהרגו מאות לוחמים למען הניצחון, להפסיק את זה עכשיו ולהשאיר שם את חמאס נראה לך ניצחון מוסרי?
לא, אני חושב שחמאס, אנחנו נוכל להתחשבן איתו, אנחנו נבוא איתו בחשבון, הרי שום דבר לא נסגר. אני חושב, אבל אם אנחנו נצליח להביא עכשיו את החטופים, יהיה לנו להפסיק להתעסק עם החמאס, לצערי אנחנו נצטרך להתעסק איתם, גם אם החמאס עכשיו יגלו את ההנהגה, יגלו את אנשי חמאס, אבל לא יצמח לנו.
אתה מוכן לשחרר את כל הנוחבות כשזו...
עוד פעם, יש כאן, אתם נכנסים פה לאיזה פרטים שאני לא מוצא בפרטים של מה...
הם רוצים לרוקן את בתי הכלא מהרוצחים.
זה בניגוד למה שאתה אומר, זה לא לרוקן, הם אפילו ירדו עכשיו בדרישה מ-200 ל-150, לא, הם המשיכו לרדת.
אבל... מאיימים, אבל הדרישה לסיום המלחמה שלהם זה שניסוג מכל השטח, כולל מהפרימטר, כלומר שאין הגנה על היישובים, ואין מהגנה על פילדלפי.
אינון, אני חייב לתקן אותך, מסע ומתן עכשיו מדבר על בין 800-1200 מטר פרימטר.
לרוקן את, לא עכשיו, אני מדבר להפסקת המלחמה.
אני מדבר על העסקה שעומדת עכשיו, הם אמרו כן, הם רוצים 800 מטר פרימטר, ואנחנו רוצים 1200, זו אלה העובדות.
אבל אני מדבר על הפסקת המלחמה, להחזיר את כולם. אנחנו מדברים כרגע להחזיר את כולם. להחזיר את כולם, זה אומר לרקן את בתי הכלא מכל הרוצחים, כולל הנוחבות, ולצאת מכל השטח עד הסנטימטר האחרון, ושבמסגרת שהם אומרים, זה לשחרר אותם בשיקום עזה, שזה עוד שנים.
משה, זה לא נכון מה שהוא אומר עכשיו.
זה מה שהם אומרים בכל מקרה החמאס.
לא, זה לא נכון, רשימת הדרישות האלה כבר הוכחה כפיקציה.
זה מה שהם אומרים.
הם לא אומרים.
גם יש עוד שותפים, המצרים לא רוצים לראות את החמאס שם, יש שותפים ערבים אחרים שלא רוצים לראות את החמאס שם. אני חושב שיש איזו דינמיקה שאנחנו לא יודעים לאיפה היא טובים.
אבל בהינתן שאלה הנתונים, אתה בעד?
לא. אם החמאס נשאר חמוש על הגדרות, והכל נשאר כמות שהיה, והכל איזה, אז אני חושב שאף אחד הוא לא בעד. אבל אנחנו לא מדברים על המצב הזה.
חמאס לא ישר חמוש על הגדרות, אבל תשמע, משה, דיברנו מספיק על זה, אתה צודק שאתה נסה לא להיכנס לזה, בוא נקדיש איזה דקה שתיים לענר, שהדמות שלו, אני חושב, היא כבר הפכה לדמות מיתולוגית של מודל לחיקוי ולגבורה ברמה, אתה יודע, ממש היסטורית, והשאלה אם זה בכלל, אם האירוע הזה מנחם, שאתה יודע שהבן היה גיבור, אבל ברמה שכל ילד ידע את שמו. אם זה מנחם על אובדנו, איך זה עובד כשאתה שקול?
קודם כל, מה שמנחם, הדבר הגדול שמנחם, זה אנשים שיוצאים מהמדגונית. זה דבר ראשון. והדבר השני שמנחם, זה שהוא, כמו שאמרתי בלוויה, שהוא לקח שעה של גורל והפך אותה לשעה של ייעוד, שהוא יראה לכולם, שגם עם הרוע מגיע חמוש וזה, אתה יכול לעמוד ואתה יכול להתנגד, אתה חייב להתנגד, ואתה חייב גם להציל אחרים. גם אם זה עולה במחיר חייך, אני חושב שהוא עולה צו מוסרי מאוד מאוד גדול, שאני חושב גם נוגע גם לסוגיה הקודמת שדיברנו עליה. בסיכון העצמי לעומת הצלת חיים קונקרטית באותו רגע, שזה מה שהוא הציב לעצמו. והדברים האלה, הם, זה, יש בהם מעט נחמה, זה לא משלים את החוסר הגדול ואת הריקנות הגדולה, ואת המחשבות לאיפה הוא היה מגיע, הוא היה יוצר, הוא היה אמן, הוא היה מוזיקאי, השאיר לנו עשרות שירים שלו מוקלטים, אז והיה לו אמירות מאוד מאוד עוקבות לגבי החברה, אמירות חברתיות, אם זה יכול להגיע רחוק, אז כמובן זה מאוד, זה שאנחנו לא נזכה לראות לאיפה הוא הגיע, אבל מה שהוא עשה בחצי השעה האחרונה של החיים שלו, אני חושב שזה באמת...
הוא הגיע רחוק.
הוא הגיע רחוק, אני חושב שזה סמל, אני חושב שזה מבטא את הרוח הישראלית בצורה הכי יפה ונקייה שלה.
כן.
יש מפעלים להנצחתו?
יש המון מפעלים. אחד הדברים המדהימים זה שבצרפת, בביזיה, עיר שיש בה, 40% מוסלמים, 60% נוצרים, 100 משפחות יהודיות, עשו שם פסל בשדרה של גיבורי העולם המערבי מהמאה ה-19 ועד היום. יש פסל שלו שמיים שביום הרזיסטנס חמכו אותו.
וואו,
מדהים.
היה אירוע מרגש שם, ראש עיר שעשה ברית ערים תאומות עם נירוז.
ראיתי את זה, אני חושב שאפילו צייצתי את זה. כן, אני חושב, כן.
זה היה אירוע מרגש, יש עוד כל מיני יוזמות בעולם של אנשים שהם לא יהודים שלקחו, אני רוצה בפחד הביקורות שיהיה להם בארצות, אבל יש כל מיני יוזמות בכל מיני קורות בעולם של יוזמות אחרות להנצחת הנר בארצות האלו.
יש לי שם למפעל להנצחתו, אבל בטח אני מתפרץ לדלת פתוחה שאני לא מחדש שום דבר, אבל זה סוג של משחק מילים.
יאיר הנר.
לא, כל עוד הנר דולק.
כן, זה כל מיני, זה כן. ויש מפעל מדהים שעשתה אלביט. אלביט עשתה את כל מערך ההכשרה של מערך ההבטחה. מערך ההבטחה של נטע, של הרכבת הקלה, והמטרו של גוש דן. הם בצעו מרכז הנר להכשרות, שזה מחווה מדהימה לאנר, ואמרו לנו, זה בדיוק הדמות שאנחנו רוצים, אנחנו מביאים מאבטחים את הרוח הזאת, שאתה
בוא תספר רגע, אני חושב שגם הפועל ירושלים הנציחה אותו, נכון? הוא היה מהחבורה הזו של אוהדי הפועל ירושלים.
אוהדי, כן, אבל כן, יש כל מיני יוזמות.
רק נספר רגע, בוא תספר לנו מה היה, שאולי לא כולם יודעים. שם במיגונית.
אני רגיע למיגונית הוא היה האחרון שהגיע למיגונית, הוא היה בנסיבה של הנובה, הוא היה סמל בסיירת נחל, 4 חודשים לפני השחרור, המפקד שלו התקשר אליו, אמר לו, תזיק את החיילים, תבוא למוצב, הוא אמר, אני מגיע ראשון, אני נמצא פה חצי שעה ממוצב סופה. הוא עלה לרכב, עם עוד 3, ביניהם הירש, החבר הטוב שלו, שהגיע איתו למסיבה, בדרך היה ירי, נכנסו למיגונית, היו שם 23 אנשים היו במיגונית, הם הגיעו עוד 4, כולם שם מאוד מאוד בדבר רצינית מאוד, לא יודעת מה קורה, אמר שלום, קוראים לי הנר, אני לוחם בסיירת נחל, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, הצבא יודע, הייתה חדירה של מחבים, הכל יהיה בסדר, אנחנו עומדים בסיס רעים. אחת הניצולות אמרה, צעקה לו, הנר איזה יופי שהגעת, הרגעת אותנו, קודם הוא הרגיע אותם, אחר כך שהתגבר הירי לכיוון המיגונית, הוא בתחילה אמר להם ששטח פתוח, יכול להיות שזה מרחוק, ואז שומעים אותו בהקלטות, וזה הדבר המדהים שיש לנו, גם את ההקלטות של הילד תרנין, מכאן 11 שהייתה במיגונית ונרצחה, והיא קליטה 3.5 שעות במיגונית, גם צילומים של הנוקבה, גם צילומים שאנשים צילמו מתוך המיגונית, וגם הצלמת רכב שצילמה את הרימונים, 9 סרטונים קצרים שבכל סרטון רואים את הנר עושה את מה שעשה, וכששומעים בהקלטה את הנר אומר 20 מחבלים מגיעים למיגונית, הוא נעמד בפתח של המיגונית, אומר לכולם להוריד את הראשים, להישחב, ויש את התמונה, באמת תמונה שזה מתנה גדולה שקיבלנו מאיתמר שפירא, אחד הניצולים מהמיגונית שצילם את התמונה הזאת, לא בטוח שזו התמונה האחרונה שהוא מצלם, ואז הנר נעמד וקח שבר בקבוק, נעמד בכניסה, זה מה שרואים אותו במחיקה למחבלים, המחבלים ראו את הצללית שלו, התחיל ניסו לראות, ראו שלא פוגעים בו, ואז הנר אמר לחבר'ה במיגונית, תשמע, אני חושב שמתחילו לזרוק רימונים, אם הם יזרקו רימונים, אני אנסה לתפוס את הרימונים ולזרוק עליהם בחזרה, אם אני אפגע ויקרה לי משהו, שמישהו ייכנס אחריי ויעשה אותו דבר. ומה שקרה זה באמת, הם יזרקו רימון ראשון, רימון שני, רימון שלישי, 8 רימונים, הנר הצליח לזרוק, ביניהם נפל RPG, הם ניסו לראות 2 RPG למיגונית, אחד פספסו, ואחד יראו אותו שהוא לא הספיק להידרך, ורואים אחד הסרטונים, את הנר זורק את ה-RPG בחזרה למחבלים, והם נבלים מהפתאום RPG, נופת, כאפ אליהם מתוך המיגונית, ואז שומעים את בהקלטה המצמררת של אייל תרנין, שומעים את הנר אומר לא, לא, והפיצוץ גדול, הם פשוט אחרי 8 רימונים הם יראו RPG, התפוצץ קרוב מאוד לראשו של הנר, הנר נפצע קשה מאוד, ונהרג, לאחר מכן ממשיכים לזרוק רימונים, ריבון אחד, איתן אלי מצליח לבעוט אותו, ואור לוי סיפר לנו, כשבאנו אליו לבית חולים, הוא אמר, עצבתי את העיניים אחרי שהנר נפל, אמרנו, הנה עכשיו, שומעים את זה גם בהקלטות, אומרים, המגן שלנו הלך, הלך לנו המגן, ואז הוא אמר, רגע, אבל הנר אמר שצריך להמשיך הלאה, אז הוא אומר, פתחתי את העיניים שלי, וראיתי מישהו רחום לידי, ומעל הגב שלו רימון, והוא אומר, פעם ראשונה בחיים שאני רואה רימון, הייתי ג'ובניק בצבא, בחיים אני התעסקתי עם זה, אבל הנר אמר, תפסתי, זרקתי, ואיך שזרקתי הוא התפוצץ. אז הוא אמר, הוא הציל אותי גם במותו, הוא הציל אותי. ואז הם זורקים עוד רימון, והרימון זה לא מענה, וזורקים עוד רימון, ושני רימונים מתפוצצים, ומבינים שכבר אין התנגדות, ואז הם נכנסים, חוטפים את מי שהם מצליחים לחטוף. מוצאים 5 אנשים מהמיגונית, ועושים בוידוי הריגה, אבל בגלל שהקרב הזה היה קרב ארוך, יחסית, כן, זה מרגע שמחבלים מגיעים, אז זה יותר מחצי שעה שהם מנסים לכבוש את המיגונית ולא מצליחים, הם לא, הווידוא הריגה כנראה, למזלנו, לא היה כל כך יעיל מבחינתם של המחבלים, ועם כל זאת הם פוצעים המוני אנשים, וגם נהרגים כמובן, ומה שקורה זה שאנשים שם מדממים למשך 7 שעות, עד שמגיעים שני אזרחים ומחלצים אותם. וכך, בסופו של דבר, היו 7 ניצולים מהמיגונית, באותו מעמד, שניים שנחטפו וחזרו מהשבי, עיר שנרצח, ואנחנו מחכים עכשיו לניצול העשירי והניגונית, שזה אלון אוהל, שממש כולי תפילה שהוא ישוב ביחד עם כל ה-49 החטופים הנוספים, והוא ישלים את הסרט, את המניין של הניצולים מהמיגונית.
משה שפירה, אי אפשר להפסיק לשמוע את הסיפור המטורף הזה. תודה על השיחה.
תודה לכם,
ואני חושב, אני חושב שהמסר הגדול, כמו שאתם יושבים ביחד, עם ישראל בסופו של דבר רוצה את האחדות, הוא רוצה להגיע לאיזשהו מצע משותף ועתיד משותף, ועתיד יהיה רק כוחנו יהיה באחדותנו,
בעזרת השם,
ועתידנו יהיה באחדותנו. זה מה שאני מאחל בעצם.
משה שפירה, תודה. אבא של הנה.
תודה משה, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה. פרסומות. עכשיו נגיד שלום לענבר, שלום.
שלום.
מילואים ניקית, מאמנת רגשית לנשים. מה זה מילואים ניקית? כמה ימים במילואים?
אני כבר במילואים 519 ימים.
וואו.
בערך, כן.
אבל כתוב לי בתחקיר 518.
נכון, אנחנו מתקדמים בימים.
תגידי, מה את עושה במילואים?
אני כרגע נמצאת ביחידת איתן.
כן.
שאני לא כל כך יכולה לפרט עליה.
מה, זה ידוע מה זה יחידת איתן, זה לחיפוש נהדרים.
נכון.
כן.
אז אני קצת שומרת על הביטחון מידע.
לא, זה דברים מפורסמים, כן.
ואני בעצם בחמל מבצעי.
אוקיי.
בהתחלה של המלחמה הייתי שייכת לרפואה, זה לפנות פצועים. ואז עברתי קצת לעזור ליחידות שנמצאות בשטח של הרפואה.
מה את בהכשרתך?
אני סמבטית בחמל מבצעי, מאז הוא מתאמן.
אוקיי, ואת מאמנת רגשית לנשים, מה זה אומר?
נכון, אני מטפלת בנשים שחוות חרדה, חוסר ביטחון וכדומה, ורוצות לשבור דפוסים ולהגיע ליעדים שלהם.
ואת עושה את זה במקביל, כאילו את מטפלת בבית בנשים?
כן, בקליניקה שאני מזכירה, או דרך המחשב, או דרך הזום.
אוקיי, אז איך אפשר לעזור לך? מה את צריכה? קליינטיות? פציינטיות?
אני הייתי רוצה שכן, אני הייתי רוצה שקצת ישמעו עליי. עד היום הייתי די הרבה במילואים וניסיתי לשלב את זה ביחד. עכשיו זה קצת התרווח, ואני כן יכולה לקבל קליינטיות חדשות. ואני אשמח לעזור לכמה שיותר נשים.
מה את עושה?
נשים במצוקה, נשים בחרדה, נשים שצריכות הדרכה, שצריכות העצמה, ביטחון, כל, זה הקהל לקוחות שלך, נכון?
בדיוק.
זאת אומרת, במצבנו, במצבה של המדינה זה כל הנשים.
כלומר, בן שבמצב הזה באופן תמידי את לא מקבלת אותו, כן? כי הוא גבר.
בדיוק. לא, אני לא אישה.
לא. אני מקבלת רק נשים. אני בעברי גם טיפלתי בבני נוער. אני גם מקבלת אותם, בעיקר נשים.
הבנתי. כשאמרתי בן, אני התכוונתי בן כספית, לא בן באופן כללי.
כן. ברור.
כן. אוקיי, אז איך אפשר להגיע אלייך?
אז המספר שלי הוא 054-232.
רגע, נעלם.
נקטע.
054-232-0661.
אוקיי.
232-0661 ב-054.
או לחפש בגוגל משהו?
או אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק, באינסטגרם.
שמה לחפש?
אני גם נמצאת שם. ענבר, שלושה קווים למטה, שלום, באינסטגרם, או ענבר שלום בפייסבוק.
אוקיי, בסדר. אז בעזרת השם, שתוכלי לעזור להרבה נשים.
תודה רבה לכם.
יישר כוח.
בהצלחה, ענבר.
תודה,
פרסומות. תודה, ביי.
שקט כבר כמה שבועות אין מי שירגיע שיחבר בין המנגינות לא נולדנו להסכים חבל על הכעס הדמעות כי בסוף מול אלוהים אין שווה יותר אין שווה פחות ברוב כלים שבת תזמורת לא נשמעת מנגינה קשר בתקשורת ולא נשמעת תקמילה אם נדע לצאת מהמלכודת אולי הרווחנו מדינה קשר בתקשורת ולא נשמעת
חיים משה, קצר בקשר, קשר בתקצורת.
תן לי לדבר קצת. מחפשים לא מוצאים אמצע. 12 שבטים זה לנצח, אמרו לנו פסע. יש פה רק שסע, כל אחד מסע, פר לך תזה. לא מתערבבים כמו סלט קפרזה. מי רוכב על הפצע, תאבי כוח, תאבי בצע. ניסינו כבר אחד כנגד השני, קשה לי להתאושש עוד מהחוויה. ניסינו כבר אחד כנגד השני, ולא ניסינו שניים נגד בעיה. מאז הטרגדיה אין פה פריבילגיה, זאת לא דעתי ואני מתנגד לה. לפני שאני אשאר עמוד בוויקיפדיה, בוא נמצא את האמצע, יאללה בוא נחליף אנרגיה.
ברוב כלים שבת תזמורת לא נשמעת מנגינה קשר בתקשורת ולא נשמעת תפילה אם נדע לצאת מהמלכודת אולי הרווחנו אף מילה.
תודה לשר פלסנר, יואב כהן ושני רומנו, תודה לשקט בורק ואיציק אהרון, תודה לאופיר מור יוסף וליאור פוזניאק ברדיו כל רגע, תודה לעידן האור, תודה לאופק קולר קולר ועומר אוקון. אחרינו ארץ סגל ואייל ברקוביץ', לפנינו סוף שבוע ארוך, אחרינו המבול, לפנינו
מבול כבר היה.